On approve. מאוד מעניין, כי בדיוק קיבלתי הלילה איזה מייל מרופא אחד, מתברר שהוא כבר רופא בכיר בהדסה היום, לגבי, הוא רצה לדון על קביעת רגע המוות והגדרת חיים וכל מיני דברים מן הסוג הזה, לא נחה דעתו מכל מיני תשובות שהוא קיבל ממקומות שונים. אני חושב שהוא לא דתי, נדמה לי, עד כמה שהבנתי, ונזכרתי שהתכתבתי איתו לפני הרבה שנים כשהוא עוד היה מתמחה בחול, והתכתבתי איתו על עניינים פילוסופיים בכלל, על אתר של אוקאם וכל מיני דברים מן הסוג הזה, בחור מבריק לדעתי, בניגוד להרבה רופאים אחרים שאני מכיר, לכן זה נחרט אצלי חזק בזיכרון, בדרך כלל אני מאוד לא מתרשם מיכולותיהם האינטלקטואליות, אבל... אז התחלנו ככה את הדיון עכשיו, הבוקר קצת התעסקתי עם זה, וזה ממש, ממש הנושא שלנו, כי הוא מנסה להגדיר מה זה חיים, האם זה קשור למודעות או לכל מיני דברים מן הסוג הזה, עד כמה למקורות יש מה להגיד בעניין הזה, וכדרכו של אדם שעוסק בחשיבה תיאורטית או חשיבה פילוסופית מופשטת, צריך להתחיל בהגדרות, לא צריך להגדיר מה זה חיים, או מה זה מוות, כן, זה לכאורה שני הפכים, ומזה לגזור כל מיני מסקנות, זה גם בעצם מה שאנחנו אמורים לעשות בדיון שלנו, הפירוש פיקוח נפש, מה אמור לקרות לבן אדם כדי שנקרא לזה שסכנת חיים, כן? כתבתי לו שאני בכלל לא בטוח שבמקרה הזה זה נכון ללכת בדרך הזאת. זאת אומרת, קודם כל להתחיל את החיים ואת הדיון בהגדרת המושגים חיים ומוות, ואז לגזור את המסקנות האתיות או הלכתיות או הנורמטיביות. כי למשל, הזכרתי לו שמאמר שכתבתי פעם בתחומין, דיברתי על השתלת איברים. אני אומר את זה כי זה חלק מהתמונה שלנו, לא בגלל שהבוקר עסקתי בזה, גם, אבל זה בעצם קשור גם לסוגיה שלנו. אז בנושא השתלת איברים, יש איברים מסוימים שאותם אפשר לקצור, כן, כך קוראים לזה שמה, לקצור אותם רק בין המוות המוחי למוות הלבבי. כן, מוות של בן אדם מורכב מכמה שלבים, בדרך כלל זה מתחיל במות המוח, יש משהו בגזע המוח שעדיין קיים, אבל המוח עצמו כבר מת, עוד פעם, הגדרות לא חדות, אבל זאת הסכמה, ואחרי זה גם הלב מפסיק לפעום, וזה בעצם המוות הסופי. עכשיו יש ויכוח בשאלה, מתי אנחנו מגדירים את רגע המוות, מות המוח זה המוות, או אחר כך מות הלב. למה זה חשוב? בגלל ש... יש איברים מסוימים, כמו לב וריאות, שאי אפשר לקחת אחרי מות הלב. ברגע שהלב מפסיק לפעום, אי אפשר כבר לקחת אותו ולהשתיל אותו אצל מישהו אחר, זה מת, גמרנו. אם אתה רוצה להשתיל לב, או לב וריאות, אתה צריך לקחת אותם כשהלב עדיין פועם. אבל כשהלב עדיין פועם, הרי הבן אדם חי. אם אתה לוקח לו את הלב, אתה הורג אותו כדי להציל מישהו אחר. מי אומר שדמו של האחר אדום יותר מדמו של האדם הזה? אסור להרוג בן אדם כדי להציל אדם אחר. לכן מקובל בעולם האתי וגם בעולם ההלכתי לתלות את השאלה הזאת בשאלת רגע המוות. אם רגע המוות זה המוות המוחי, אז הבן אדם בשלב הזה כבר נחשב מת, הוא אחרי המוות המוחי. אז אם אתה לוקח לו את הלב, הרגת בן אדם מת, בעצם לא רצחת בן אדם. לעומת זאת, אם הרגע הקובע הוא המוות הלבבי, אז כשלקחת לו את הלב קודם, בעצם הרגת בן אדם חי. אסור להרוג בן אדם חי כדי להשתיל את זה, ולהטיל בן אדם אחר, חולה אחר. אני במאמר טענתי שאלה פלפולים סמנטיים חסרי חשיבות, בגלל שאני טוען שבעצם, למה אתה בעצם אומר שמות המוח זה רגע המוות? כי אתה מעריך שאחרי שהמוח מת, בעצם החיים שלו לא שווים כלום. הרי עדיין הלב שלו פועם. לפי מה אתה קובע שזה דווקא רגע המוות? אתה אומר ש... שהחיים הם לא חיים בעלי ערך, אי אפשר להתייחס לזה כחיים של בן אדם במצב כזה. אבל אם זה כך, אז תעזוב את כל ההגדרות. אז תגיד שכיוון שבמצב הזה החיים שלו הם לא בעלי ערך, אז גם אם הוא מוגדר כחי, מותר לי לפגוע בחיים שהם לא בעלי ערך, של בן אדם א', כדי להציל חיים מלאים של בן אדם ב'. ואז אני יכול בלי להגדיר את רגע המוות, בלי להיכנס לשאלה מהו בדיוק רגע המוות, שאני לא יודע איך מגדירים את זה, איך מכריעים את זה, להכריע שהדבר הזה הוא מותר, אפילו אם רגע המוות זה המוות הלבבי.
יש לך בעלות על החיים שלו?
אז נקרא, יש לי בעלות על החיים
שלו. שאתה יכול להחליט מתי אתה לוקח ממנו?
לא.
למה לא?
לא קשור לבעלות על החיים. אם אני רוצה...
למה יש לך זכות?
לך יש בעלות על החיים.
בלי קשר לרצח, בלי קשר לרצח. למה יש למישהו בעלות לקחת איבר של מישהו בלי ידיעתו הסכמתו?
ברור קורא לו בעלות.
קודם כל לא אמרתי בלי ידיעתו והסכמתו, אני מדבר על עם ידיעתו והסכמתו. דבר שני, גם לבן אדם עצמו אין בעלות על חייו, כך שידיעתו והסכמתו לא רלוונטית לעניין הבעלות.
אוקיי, אבל לא נתן
את הדבר שלישי, הדבר שלישי, אני גם לא בעלים על החולה כדי להשאיר אותו למות. אני צריך לקבל החלטות, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא לא פה כדי לעזור לי. אני צריך לקבל את ההחלטה. גם לא לקבל החלטה זאת החלטה. מה לעשות?
אפשר? אני רציתי לשאול, אפשר?
כן.
אבל יש פה גופיק, מוות זה משהו שבלתי הפיך, בן אדם לא יחיה, אם התחיית המתים הוא לא יחיה בתור. אבל אם אנחנו לוקחים גורם שחיים לא שווים, יכול להיות מחר הוא יחזור לחיים והם יהיו שווים. זה לא נקרא, אי אפשר לזהות את זה עם המוות.
אפשר לזהות, אם אנחנו... אם אנחנו מבינים שהכל הוא לא הפיך, גם מוות מוחי הוא לא הפיך. אבל עדיין, השאלה אם אני כבר בשלב של המוות.
אם הוא היה הפיך, לא היה... הנימוק של הרב לא היה...
אני לא מדבר על הפיכות, שום דבר פה לא הפיך, ההפיכות לא משחקת תפקיד. אם זה הפיך, אז אנחנו לא מדברים, ברור. אני מדבר על מצב לא הפיך. עכשיו, בהנחה שזה לא הפיך, השאלה אם רגע המוות זה המוות המוחי או המוות הלבבי. אנחנו במסלול אחד קדימה, ראיתי פעם מאמר של מישהו בשם דוקטור ג'יי לוי, הוא היה אחראי על ההשתלות, נדמה לי, בתל השומר או משהו כזה, האחראי על יחידת ההשתלות, והוא כתב איזה מאמר כזה, כאילו שיש פה איזה קביעה רפואית מוגדרת, כל שטויות כמובן, והוא טען שהקריטריון שלו היה באמת ההפיכות. הוא אומר שברור שהמוות המוחי הוא רגע המוות הקובע, בגלל שזה לא הפיך. אז אמרתי לו, אז כתבתי בתגובה, שלפי זה רגע הלידה הוא בעצם רגע המוות, כי משם והלאה זה לא הפיך. ברגע שנולדת, אתה בסוף בטוח תמות. איזה מין טיעון שטותי זה? זאת אומרת, הפיכות היא לא רלוונטית. אתה יכול להגיד שהמצב, גם אם אני רואה את המצב העכשווי כמצב של מוות, אם זה הפיך, אני עדיין לא יכול להסיק מסקנות. אם זה לא הפיך, אז אנחנו מתחילים לדבר. אבל לא שההפיכות היא הקריטריון. ההפיכות היא לא קריטריון לכלום.
לא הבנתי, אבל יש נפש דוחה נפש. אין נפש
דוחה. בהמשך למלחמה, הקדש של מוות מוחי, אז זה לא אומר שבעצם, הרי כל הגוף שלנו פועל על איזה שהן הוראות שקיימות במוח.
נכון.
אז בעצם אם יש לי מוות מוחי, עוד רגע גם הלב ימות.
עוד רגע, אבל בינתיים לא.
לא, בסדר, אז יש את הפולסים האחרונים.
לא, על זה אנחנו מדברים, כל הדיון הוא זה. לפעמים אגב זה שעות, לפעמים אגב זה כמה וכמה שעות.
הרב מיכאל.
אני אגדיר משהו אחר, את הנקודה הזאת, שאם יש לי מוות מוחי, אם המוח אבל הפסיק לתפקד, אז אין לי מצב שהבן אדם ימשיך לחיות, זאת אומרת...
אמרתי, זה לא הפיך, אבל זה לא הפיך, זה לא מעניין, ההפיכות היא לא קריטריון רלוונטי.
זה לא עניין של הפיך, זה עניין של עוד רגע הכל מתמוטט, כי...
אז מה? עוד רגע הוא ימות, אבל עכשיו הוא חי. מה זה אומר שעוד רגע הוא ימות, אז מה?
והקריטריון שאין ערך לחיים, זה יכול להיות בעוד מצבים. אז אם כל אחד... נגיד, מי שעבר אירוע מוחי קשה, ואין לו ערך לחיים שלו כבר.
לא, אז פה, את שואלת את שאלת הגבול. את שואלת, אוקיי, אז איפה תעצור? אולי גם נהרוג זקן כדי להציל צעיר, כי החיים שלו שווים פחות, יש לו פחות תוחלת חיים. שאלת הגבול היא שאלה טובה, אני מדבר על הדיון העקרוני.
אבל אני רוצה לשאול את זה רגע משהו. האם אתה מגדיר, אם בן אדם, האם אתה מגדיר את זה, עזוב שאתה צריך להציל מישהו אחר, בהנחה שאתה לא צריך להציל אף אחד, זה נקרא רצח או לא?
אז אני אומר, אם הוא נחשב חי, יכול להיות שזה נקרא רצח.
אז לכן, יש פה כן דיון עקרוני, האם זה חי או לא?
אני אומר, יכול להיות שלעניין
דיון... צריך להתייחס לדיון העקרוני.
לעניין איסור רצח אפשר לדון פה, רק שזה לא משנה, כי אף אחד לא הולך להרוג אותו אם אין בזה צורך. הדיון לגבי האם מותר לקצור ממנו איברים, אני טוען שלא צריך להחליט בשבילו מהו רדע המוות, כי גם אי אפשר. בכל המשחקים האלה, למה כל הרופאים פתאום החליטו שמות המוח הוא רגע המוות? יודעת למה? כי רק ככה אפשר לקצור ממנו איברים, זה הכל. אז עזוב, אז אתה בעצם רוצה לקצור איברים, מה אכפת לי עכשיו ההגדרות התיאורטיות שאותן אתה מגדיר אד הוק? זה סתם, זה משחק במילים. אין דרך באמת
להחליט. אתה יכול להגיד שאולי זה באמת רצח, אבל השאלה היא, אם יש פה נפש מפני נפש, האם יש פה איזשהו כן מקום לדיון הלכתי, במקום הזה, למרות שזה רצח, לכאורה.
נכון, זאת בדיוק הטענה שלי. הטענה שלי אומרת, הדיון בגמרא, שאומר למה לא דוחים נפש מפני נפש, למה לא הורגים את ראובן כדי להציל את שמעון, או את עצמי, לא משנה. בגלל שמי אמר, דדמה דידך סומך תפי, אדם שלך לא יותר אדום מאדם שלו. מסקנה מכאן, שאם אדם שלי כן יותר אדום מאדם שלו, או להפך, לא משנה, אז לכאורה מותר לי. עכשיו אני אומר, אני מדבר בהסכמתו והכל, אז זה דיון בפני עצמו, אני לא מדבר כרגע על נגד הסכמתו. אבל גם בהסכמתו של בן אדם אסור לי להרוג אותו. זה לא הנקודה. לכן אני אומר, בהנחה שהוא מסכים, אז נעזוב את זה כרגע בצד. השאלה אם המעשה מצד עצמו הוא מעשה מותר. אז אני אומר, יש מקום לסוג כזה של שיקול, בשאלות הגבול היא שאלה הכבדה. אבל יש מקום לסוג כזה של שיקול שאומר שכשהדם של האחד בעליל יותר אדום מדמו של השני, עד כדי כך יותר אדום, שהרי רוב האנשים בעולם מגדירים מצב כזה כמוות. למה הם מגדירים מצב כזה כמוות? הם מגדירים מצב כזה כמוות, כי החיים בעיניהם במצב כזה לא שווים כלום. זאת אומרת, אז אם זה ככה, אז בשביל מה לעבור בערך ההגדרה של המצב הזה כמוות, אז תגיד ישר את הטיעון הזה, שהחיים פה לא שווים הרבה, וכיוון שכך מותר למסור אותם, כדי להציל חיים אחרים, גם בלי לעשות את הפלפול הסמנטי הזה, שבגלל שהחיים לא שווים לכן הוא מת. זה סתם, זה לא...
בדיון ההלכתי של את מי מצילים קודם, מי יש עדיפות, שיש כן עדיפות בהצלה, אם זה רבו, אביו, אישה, זאת אומרת, הדיון הזה של האדם סמוק יותר כן קיים בהלכה.
בגמרא באוריות, כן. אבל שם זה משהו אחר, כי שם אני מדבר על את מי, שניהם במצב סימטרי. בשאלה את מי להציל קודם. פה אני מדבר על להרוג אחד באופן אקטיבי כדי להציל את האחר. זה משהו אחר.
אבל בשניהם יש את העיקרון של דמו של מי סמוק יותר, זאת אומרת, בשניהם יש איזשהו שווי שונה.
לא ברור, לא ברור. במקום שבו אני אמור להציל אחד משניים, לא להרוג את האחד כדי להציל את השני, שם יש יותר סברות בפוסקים להגיד שסומק אדם יקבע. אפילו סומק אדם להגיד של צעיר מול זקן, שלא הייתי מעלה בדעתי להתיר להרוג זקן כדי להציל צעיר,
בהצלה
יש מקום לשיקול כזה.
בקורונה הדיון הזה כן עלה, אבל רק רציתי להגיד, דווקא אתה מחדד את מה שאמרו שבגלל שיש כאן בעיה של גבולות, אז אולי באמת בגלל זה הלכו לנושא של קביעת רגע המוות.
לכן אמרתי, אני לא נכנס, שאלה טובה.
וגם בכלל הלכו על זה בעיקר בגלל הציבור החרדי.
לא, אני אומר עוד פעם, זה לא אכפת לי עכשיו פוליטיקה, אני מדבר על הדברים עצמם. אז הנקודה היא ששאלת הגבולות היא שאלה נכבדה, אבל אחרת. ואתה קודם כל רוצה להראות את צורת החשיבה הבסיסית. אחרי זה יכול לבוא מישהו לומר, תראה, אתה עקרונית יכול להיות צודק, אבל בגלל שאלת הגבול, אני לא יודע איפה לשים את הגבול, כמה סומק דם צריך, כמה הבדל בסומק הדם צריך להיות כדי להתיר דבר כזה, לכן לא נכון להתיר באופן כללי. טיעון שאפשר לשמוע אותו, אני לא אומר שלא. אני רק מנסה להראות צורת חשיבה, שבעצם אומרת לי שלא נכון תמיד, ודווקא אני, יש לי נטייה אנליטית, אז אני תמיד מרגיש שמתחילים דיון, צריך להגדיר מושגים קודם. ופה במקרה הזה אני בכלל לא בטוח שהדרך הנכונה היא קודם להגדיר את המושגים ואז לגזור את המסקנות, בגלל שהגדרת המושגים עצמה נעשית בעצם תוך בזילה למסקנות. אני בעצם מגדיר את האדם כחי או כמת, כי אני יודע מה תהיינה ההשלכות לגבי האם מותר לקחת לו, אסור לקחת לו איברים. אז עזוב, אז בשביל מה אתה משחק משחקים, אז תגיד מה שאתה רוצה להגיד.
חוץ מזה הרב, כשמשתילים, זה לא בטוח שההשתלה תצליח. אז יש פה ספק הצלת חיים.
אוקיי, נכון.
אז ויש פה...
אבל מול ודאי מוות.
הריגה בטוחה וספק הצלת חיים.
אבל מול ודאי מוות. השני בטוח ימות, אם אני לא משתיל בו. זה אין מה לעשות פה. זה ספק הצלת חיים מלאים, מול ודאי נטילת חיים פגומים. זה הדיון פה. בסדר? אוקיי. יש בהחלט, יש מקום לדון, עד כמה הסיכוי בהשתלה הזאת הוא קיים. צריך לשאול רופאים, אם הסיכוי הוא 90% עניין אחד, אם הסיכוי הוא 15% עניין אחר. אני בהחלט חושב שזה שיקול רלוונטי, איפה עובר הקו, אין לי מושג. אבל כן, בהחלט זה גם פרמטר שצריך לחשב גם בו, נכון? עוד פעם, נושא מאוד רחב, עדין, קשה להכריע בו, אני רק מנסה להראות את צורת חשיבה, פשוט הבוקר בדיוק התעסקתי עם הדיון הזה, אז לכן אני משתף אתכן, שהוא באמת גם נוגע לנושא שלנו. טוב, בואו נחזור למהלך שלנו. היינו בעצם, התחלנו בעצם בעצם הדיון בגמרה על דחיית שבת או איסורים בכלל בפני פיקוח נפש, ראינו שיש פה שני נימוקים, חלל לב שבת אחת לשמור שבתות הרבה, זה רב שמעון במנסיה, או שמואל וחי בהם ולא שימות בהם, יש יותר, אבל אלה הנימוקים שנשארים בסופו של דבר. הנימוק של חלל עליו שבת אחת לכאורה נדחה בגמרא, אבל הסברתי שזה לא נכון, הגמרא דוחה אותו רק בגלל שאי אפשר להוציא ממנו את היתר בספק פיקוח נפש, אבל לגבי ודאי פיקוח נפש, זה מקור שבהחלט נתפס בגמרא כמקור תקף, מקור לגיטימי. אז לכן לפחות לגבי ודאי פיקוח נפש, המקור הזה נשאר, ובחי בהם כמובן מתיר גם ספק פיקוח נפש, דיברתי על ההבדלים בין שני המקורות, על זה, על השאלה האם יש סתירה פיסתית ביניהם, לכאורה אחד מהם רואה את החיים כמטרה ואת המצוות כאמצעי, והשני ההפך, אמרתי שזה לא נכון, בשניהם אני חושב שהחיים הם גם מטרה, לא רק אמצעי לקיום מצוות, ועדיין עושים תרגיל עוקף אינקומנסורביליות, מה שדיברתי לגבי חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, דיברנו על ההשלכות לגבי הצלת קטן, הצלת חיי שעה, הצלת גוי, כל מיני דברים מן הסוג הזה, ועכשיו אני רוצה לעסוק באוטרה ודחויה. אמרתי סעיף 12, הגענו עד סעיף 12. יש דיון בראשונים ובאחרונים, הפניתי אתכן לאיזשהו מאמר שקצת עוסק בזה, וקושר את זה גם לראש על השחיטה או נבלה שם, שעוד נגיע אליו. השאלה האם שבת אותרה בפני פיקוח נפש, או דחויה בפני פיקוח נפש. עכשיו, על פניו, גם הרב בינדיגר בשיחה שהוא נתן, דיבר על העניין הזה, אבל לדעתי הוא לא הגדיר במדויק את המושגים. הדחויה והותרה שבת בפני פיקוח נפש, ישר עבר להשלכות. אבל השאלה היא מושגית, מה ההבדל בין דחויה לבין הותרה? בהגדרה המילולית, דחויה או הותרה פירושו, האם כשאני מחלל שבת כדי להציל חיים, חיללתי שבת, אלא שאני מותר לי לעשות את זה כי זה דורש, זה נדחה בפני הערך של הצלת חיים, דיברנו על קונפליקטים ערכיים, אז הערך של שבת נדחה בפני ערך החיים, או שמה שבת הותרה בפני פיקוח נפש, זאת אומרת כשאני מחלל שבת לצורך הצלת חיים, זה בכלל לא חילול שבת, חילול שבת מוגדר במקום שהוא אסור, אם פה לא רק מותר אלא מצווה, אז זה בכלל לא נקרא חילול שבת באונס, לא חיללתי שבת, אוקיי? זה בעצם פירוש המילים, הותרה מול דחויה, אם שבת הותרה, אין בכלל חילול שבת פה, או שהיא דחויה, אני אגיד בסוגריים רק משהו שתמיד יצבן אותי, אחרי זה חיפשתי ואגב לא מצאתי, אבל זה שם איפשהו, אצל הרב דסלר במכתב מאליהו, הרב דסלר מביא, הרי יש מקומות שחזל אומרים שמותר לשקר. פרק שני שבא המציע, הגמרא אומר שתלמידי חכמים משנים בדיבורם בשלושה דברים, אוקיי? עכשיו, אומר הרב דסלר שבאותם מקומות שבהם מותר לשקר, זה בכלל לא שקר. כי שקר זה משהו שאותו אסור לומר, אבל פה מותר או אפילו מצווה לומר, בפני השלום או מה שלא יהיה, וכיוון שכך זה בכלל לא שקר. אז אותי זה מקומם. למה זה מקומם? כי שקר יש לו הגדרה, זאת אומרת, השאלה מה זה שקר ומה זה לא שקר, אם זה מתאים למצב העניינים בעולם, זאת אמת, אם זה לא מתאים זה שקר. זה שמותר לשקר, נכון, צריך מצווה לשקר, הכל בסדר. אני לא יכול להגיד לי זה לא שקר. עכשיו, לכאורה זה רק סמנטיקה, אבל זה גם בעצם ביטוי לאותו דיון, האם זה אוטרה או דחויה. אלא מה? ששקר בניגוד לחילול שבת, שקר זה עניין מוסרי. ובעניין מוסרי, אפשר, סביר אפילו לדעתי לומר, שגם אם אתה משקר במקום שזה מוצדק לשקר, אי אפשר להגיד שמה שיקרת. את המחיר המוסרי של אי אמירת אמת יש פה. אין ברירה, אני צריך לשלם אותו, אבל יש פה. בסדר? לעומת זאת בחילול שבת, יש מקום לטענה שכיוון שהאיסור הוא איסור דתי, הוא לא איסור מוסרי, אז במקום שבו ההלכה בעצמה אומרת שאני חייב לחלל שבת, לא כשמותר לי, אלא שאני חייב, אז במצב כזה, זה לא חילול שבת בכלל. אין פה את ההשלכות המוסריות, את ההיבטים שיש בהקשרים המוסריים. ולכן כאן יש מקום לטענה שדבר כזה הוא בכלל לא נקרא חילול שבת. כאן אני לא מתקומם מהטענה שהדבר הזה הוא אוטרה ולא דחויה. בסדר? זה הנקודה. עכשיו, בואו ננסה לראות מה יכולות להיות השלכות של דבר כזה. באחרונים מביאים הרבה השלכות במאמר ששלחתי אתכם שם באתר ישיבה. כן, אז הוא עומד על כל מיני השלכות, זה השלכות המקובלות, אבל לדעתי, בהבחנה המושגית שאותה הצבתי כאן, אין לה שום נפקא מינה הלכתית.
זה בדיוק מה שאני, אני מסתכלת על זה, זה בדיוק מה ששאלתי. גם באותרה, אני יכולה להגיד, בסדר, אותר חילול שבת, אבל רק החילול שבת שצריך אותו.
רק בתחויה.
אולי חילול שבת שאתה יכול לעשות,
גם בתחויה, לא גם באותרה.
אז למה אתה עושה דאורייתא?
בתחויה, לא באותרה.
לא, גם באותרה אני אומרת את זה. בתחויה זה ברור. אבל גם באותרה אני יכולה להגיד, מי אמר שאותר הכל?
כן, ברור. אוקיי.
אולי אותר רק מה שהמינימום שאתה צריך. נגיד, אם אתה יכול לעבור על איסור דרבנן ולא על דאורייתא, מי אמר שהדאורייתא הותר?
ואתה כל ההשלכות שמביאים בהקשר הזה, מפני קטנים וגויים ונשים וכל מה שמביאים שם, והאם אני צריך לעשות הקל תחילה, זאת אומרת לנסות לבחור בדרך עם המחיר ההלכתי הנמוך ביותר, זה ההשלכות שבעצם מביאים. הרש בעצמו מזכיר את האותרה ותחויה בקשר לדילמה לגבי חולה, שחיטה לחולה. אבל על פניו אני לא רואה שום נפקמינה כזאת, בגלל שבהחלט יש מקום לומר שאם אני יכול לחלל שבת באיסור קל, אז אין שום סיבה להניח שהותר לי האיסור החמור, גם אם שבת הותרה בפני פיקוח נפש, הותר מה שנדרש לפיקוח נפש. אם אתה עושה משהו שלא נדרש, אז זה פשוט לא מצב של פיקוח נפש, אז למה להניח שזה הותר? כל מה שהתירו לי זה כי אם אני צריך את זה כדי להציל חיים. אבל מה שלא נצרך כדי להציל חיים, כי אני יכול לעשות את זה באופן קל יותר, אז הוא לא הותר. אז בעצם כל מה שתגיד בדחויה, אתה יכול גם להגיד באותרה.
כבוד הרב, נגיד בתומה שהותרה בציבור, הותרה רק בבית המקדש, בדברים אחרים, אתה לא...
לא משנה, אבל השאלה אם היא הותרה או דחויה, השאלה אם יש לה נפקמינה. בבית המקדש עצמו, השאלה אם תומה הותרה או דחויה, זה דיון בגמרא.
אבל לא, אתה יכול להגיד שבבית המקדש היא הותרה, אבל בדברים אחרים שלא בבית המקדש...
בדברים אחרים היא לא הותרה ולא דחויה, היא לא כלום. בבית המקדש עצמו יש דיון האם היא הותרה או דחויה.
אז מותר לי לאכול תרומה מחוץ למקדש בגלל זה?
לא, אני אומר עוד פעם.
או במקדש עצמו, כל מה שקשור ל...
לא, נחמה, את לא מנסחת את זה טוב. הדיון אם הותרה או דחויה בתומעה, זה רק בבית המקדש בציבור. רק שם יש דיון אם הותרה או דחויה, מחוץ לבית המקדש זה לא הותר ולא דחוי. כלום. הדיון הוא האם בבית המקדש, כשהותירו, זה הותרה או דחויה.
זה הותר כלפי החולה, ולא משהו אחר.
בסדר, אבל זה לא קשור לבית המקדש.
לא, אני אומרת זה אנלוגיה. אם זה פה, אתה לא מרחיב את היתר לדברים אחרים, רק לאלו...
ברור שלא, אבל אני אומר עוד פעם, האנלוגיה היא לדברים שלא הותרו בבית המקדש, לא לדברים מחוץ לבית המקדש, שם אין היתרים בכלל.
בסדר, אבל אני אומרת, אותו דבר החולה.
בכל מקום שיש דיון על הותרה או דחויה, הטענה שלי שאין לזה נפקא מינה.
למה, נגיד, אם חולה לא צריך את זה בשום מקום, נגיד, אפילו לא להשיב דעתו, כן? אני חושבת שככה, אם האור, בלי האור יהיה לו יותר טוב, אז אני מדליקה ומחבה. זה דברים שלא צריכים בעצם.
בדיוק, זה מה שחני אמרה קודם, שאפילו אם התפיסה היא הותרה, עדיין אין שום סיבה בעולם להתיר דבר כזה. אני אומר יותר כזה, אפילו אם הוא כן.
אם אני כרופא חושב שככה יותר טוב לו, אז אני אעשה...
אז מה, עדיין, אבל אם זה אוטרה, גם אם זה אוטרה, יכול להיות שאסור יהיה לי לעשות את זה.
אבל יש לי איזה דוגמה.
אני אומר יותר מזה, אבל זה פשוט. אני מדבר על מצב שבו מה שאני עושה נדרש להצלת חייו, רק יכולתי לעשות את זה בשינוי, באיסור דרבנן. לא שמה שאני עושה הוא רק לרווחתו, שמה שאני עושה הוא רק לרווחתו זה עוד דיון. אני מדבר יותר מזה, אפילו מה שאני עושה נדרש להצלת חייו של החולה, אבל יכולתי לעשות את זה באופן שאסור באיסור קל יותר. השאלה, האם מותר לי לעשות את האיסור החמור, וכאן זה כן נדרש להצלתו. כן, אבל ברמה העקרונית זה לא באמת נדרש, כי הרי יכולתי להציל את חייו גם בדרך של איסור קל יותר. ואז, גם אם אני אומר אוטרה, מי אמר שמותר לי לעשות דבר כזה?
יש לי רגע דוגמה, אפשר לשאול?
לא שומע?
יש לי איזה דוגמה, אפשר לשאול עליה?
כן.
נגיד בן אדם שעובד במד"א, והוא בוחר לעצמו דווקא לעבוד במשמרות בשבת.
אוקיי.
אז אם זה אוטרה, אז הוא אפילו עושה מצווה. מבחינתו הוא אוסף מצוות, כי הוא רוצה עכשיו לעשות...
בכל מקרה עושה מצווה.
לא, אבל אם זה דחויה, אז אולי... אז אולי, הוא לא, אולי זה לא בסדר,
למה? שהוא קובע
לעצמו
מצווה.
דווקא משמרות בשבת.
אין ויכוח על זה שהוא עושה
הוא,
מצווה.
הוא מביא את עצמו למצבים
אבל ש... אבל יש, אין ויכוח על זה שהוא עושה מצווה. אין ויכוח.
לא, אבל אין פה שוני בין אוטרה לדחויה?
לכאורה לא, אני לא רואה למה שיהיה. בשני המקרים הוא עושה מצווה, בשני המקרים האיסור נדחה בפני המצווה. בשני אם זה הותר או נדחה, אבל הוא לא עובר את האיסור.
וזה שהוא שם את עצמו במצב כזה?
אני אחדד אולי יותר. תראו, יש פעם שמעתי מישהו שרצה לטעון שאולי הנפקמינה תהיה האם הוא צריך לעשות תשובה. כי סוף סוף, נכון שהוא עבר עבירה באונס, אבל הוא עבר עבירה, ובאוטרה הוא בכלל לא עבר את העבירה, אין עבירה. אז אני שאלתי את הבן אדם שאמר לי את זה, תגיד, במסגרת התשובה הזאת, חלק מהתשובה זה קבלה לעתיד, לא לחזור על זה החטא לעולם. את מה הוא אמור לעשות עכשיו? לקבל על עצמו שבשעת פיקוח נפש עתידי הוא לא יחלל שבת יותר, ישאיר את האנשים למות. הרי זה אבסורד דבר כזה. זה לא שהוא עשה, לא הייתה ברירה, הוא היה אנוס. זאת מצווה, הוא לא רצה לחלל שבת, התורה הורתה לו לחלל שבת. איך אפשר להגיד שהדבר כזה צריך לעשות תשובה? צריך לעשות תשובה על זה ששמעתי בכל הקדוש ברוך הוא. שעשה הקדוש ברוך הוא תשובה על זה שהוא זימן לי עבירה, תוך כדי שהוא מורה לי לעשות את המעשה הזה. לאשמתו, לא אשמתי.
אבל אם אדם בוחר בזה...
אחת, אחת, אחת.
נראה לי שכשהוא יוצא מתוך הנחה, מתוך זה שזה הותרה, הוא יהיה הרבה יותר זריז במלאכתו, ופחות יבחן את הדברים, ויגרום לשהות ועיכום, מאשר כשזה דחויה.
לא שמעתי אותך טוב.
לא ישאל שאלות.
אני אומרת שכשהוא יוצא מהנקודה שזה הותרה, כלומר, אז הוא הרבה יותר זריז במלאכתו ופחות בוחן את הדברים כך או כך או כך, ובדחויה זה יהווה יותר לעיכוב.
זה יכול להיות שיקול פרגמטי, לא שיקול מהותי, כן. אלא המדיניות כדי להציל את החיים בצורה מיטבית, זה להגיד לאנשים אל תשאלו ואל תחשבו ותעשו את מה שנראה לכם ראשון. אבל זה, שימי לב, למרות שכמעט כל הפוסקים פוסקים דחויה, כולל השולחן ערוך, השולחן ערוך עצמו מביא את ההלכה, והנשאל הרי זה שופך דמים. יחד עם זה.
כן.
מה זה אומר? שאפשר להגיד את האמירה הזאת גם בתוך המסגרת המחשבתית של דחויה. זה דחויה בכל מקום שיש ספק, אין ספק. אל תשאל שאלות. במקום שבו זה גלט, ויש לך זמן, ואין לך שום בעיה, אתה רק צריך לבחור האם לעשות איסור קל או איסור חמור, תעשה את הקל הקל תחילה. אבל בכל מקום שבו יש לך איזשהו ספק, שאתה נרצר כדי לחשוב, אל תעצור, אל תחשוב, אל תתייחס לכלום. וזה במסגרת הדחויה. שולחן ערוך פוסק דחויה. לכן זה לא נפקא מינה.
אבל אם הבן אדם הזה...
מה?
אפילו שאומרים לו את זה, אבל בפסיכולוגיה זה כן
פועל. בסדר, זה עובדה שבשולחן ערוך לא תולה את זה בזה.
אבל מה לגבי הבן אדם הזה שבוחר לכתחילה להכניס את עצמו למצבים שבאופן קבוע יהיה חייב לחלל שבת?
הוא מחפש מצוות, כמו שאמרת, מצוין. הוא מחפש מצוות, הוא רוצה לעשות מצוות, מה הבעיה?
אז אני חושבת שזה שונה אם זה דחויה או אוטרה.
לא רואה למה זה שונה. לא רואה למה זה שונה.
אם זה דחויה, זה כמו בדיעבד, זה כאילו רנוס לעשות את זה.
לא. זה מה שהסברתי קודם, לא נכון. גם אם זה דחויה, זה לכתחילה לגמרי, זאת מצווה. אתה חייב לעשות את זה, זאת מעלה אם עשית את זה. אם לא עשית את זה, אתה עבריין. אין פה שום דבר דיעבדי.
אז אני לא מבינה מה ההבדל בין דחויה.
שכה טובה, גם אני לא מבין.
האם, מה שעומד מאחורי זה, זה כאילו, האם אני צריכה לשאוף לצמצום מקסימלי של שבת?
זה נכון גם בדחויה, וזה נכון גם באוטרה.
לא, אני עושה לעלות לאיס, מה לכאורה, לכאורה.
אני מבין, אבל היא צודקת בשאלה, שבסוף בסוף לאור מה שאני אומר כאן, אז לא נשאר הבדל. ואני אומר, הנה חינמי, באמת, לא נשאר הבדל. אולי יש... אני לא חושב שיש נפקמינה בשני הדברים האלה. זה מילים מלבד.
לגבי הצוות שמטפל, נגיד עכשיו חם לי, אני מדליקה לעצמי מזגן בחדר החיות.
אוקיי.
או קצת כאב ראש, אני מכינה לעצמי קפה, לא משנה, אין בשינוי. אז לצוות, לא למטופל.
ההבדל. זאת אומרת, אם זה, 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 זה יקרים בדיעבד על הצלת חיים, אם כן, אז גם בדחויה זה מותר. אם לא, אז גם באותה זה אסור. מה שהותר זה רק מה שצריך לצורך הצלת החיים. זה לא אומר שהשבת עכשיו היא הפקר, או לפחות לא בהכרח. בשביל להגיד שהשבת היא הפקר לגמרי, צריך איזשהו מקור. אבל המקורות שמובעים גם בגמרא, בפשטות המקורות שמכירים בקונפליקט, זה לא שאין פה קונפליקט, רק אין ברירה, בשביל להציל חיים, אז מאפשרים לך לחלל שבת. אבל מה, מעכשיו הלאה, שבת היא הפקר? אז אני אומר, בכל מקום שהנימוקים הם נימוקים לייעול הטיפול, או למניעת חששות פיקוח נפש עתידיים, אז שוב פעם חזרנו בעצם למסגרת המחשבתית של דחויה. זה לא אותה. גם אם תגיד בסוף, אל תשאל, אל תחשוב על כלום, למה? כי יש חשש שאתה תגיע לסיכון חיים. ההנמקה הזאת בעצם אומרת שאנחנו עובדים בעולם של הדחויה, לא בעולם של האותה. התוצאה היא כאילו תוצאה של אותה, אבל ההנמקה, לכן אמרתי לכם, תסתכלו על ההנמקות של הנושא כלים, ותראו, ההנמקות הן כולם הנמקות של דחויה. גם מי שאומר לא לשאול ולעשות על ידי גדולים, וכל מה שאתם רק רוצים, בכלל לא להתלבט ולא כלום. לכאורה כאילו זה אוטרה, אבל לא. כל ההנמקות הן הנמקות של דחויה.
אני רוצה רגע לשאול את זה. הסיפור
של דחויה ואוטרה זה מיותר?
מה?
כל העניין של דחויה או אוטרה זה מיותר? כל ה...
זה גם מיותר, בעיניי זה דילמה מדומה. זה חקירה מדומה. אין פה שני צדדים, זה להגיד אותו דבר במילים שונות.
מה המשמעות של להגיד באמת את הדחויה, אני מדברת רגע רק מבחינה מחשבתית. דחויה אני יכולה להבין, אבל איך אפשר להגיד, כמו שאמרת על השקר, שאותרה זה לא חיללתי שבת. הרי כן חיללתי שבת.
חיללת שבת במקום שזה אסור, אז זה חילול שבת. במקום שזה מצווה, זה לא חילול שבת.
אז בדיוק פה זה נכנס, אז אותו דבר אפשר להגיד על השקר. פה בדיוק נכנס העניין, של מה זה חילול שבת בעצם, מה המשמעות של למתת אבות מלאכה. זה בעצם דיון תיאורטי על הדבר הזה, כי אם אנחנו אומרים שלמתת אבות מלאכה זה חילול שבת, אז אפשר להגיד שלא חיללתי.
אם את מגדירה את זה ככה, אז ההגדרה הזאת מכתיבה כבר את התוצאה. אני רק אומר שהיה מקום בסברה לחלק, שבשקר אני יכול להתקומם כנגד אמירה כזאת, אבל בחילול שבת לא, כי חילול שבת זה איסור דתי ולא מוסרי. אם יבוא מישהו ויאמר, תראה, אבל גם בחילול שבת יש הגדרות אובייקטיביות, תוצאתיות, או משהו, בסדר גמור, אז הוא יגיד, גם בשבת זה דחויה. אבל זה לא, אז מה, הנצח שבעוד נפגם בגלל שעשיתי את זה, אני לא יודע בדיוק, משהו כזה.
לא הייתי נכנס למקומות האלה, אבל הייתי הולכת למקומות מוסריים של זה שהשבת יש לה נימוקים גם מוסריים, של למען הניוח שורך וחמורך וכל זה, יש
לשבת נימוקים מוסריים. האלה לא רלוונטיים, צריך להציל חיים. זה לא רלוונטי.
נכון, אז עדיין, גם בשקר יש פה עניין של מה עדיף. אז אותו דבר בשבת, אתה יכול להעמיד פה שני ערכים של מה עדיף. ואז, לכן בעיניי, הדחויה הוא נימוק יותר רגיוני מאשר הותרה.
לא, ברור, זה מה שאני אומר, נכון.
בתיאוריה, לא
בנפקנים. לא, אני גם מסכים, אני גם מסכים. אני חושב שיותר מזה, אני טוען שההותרה זה מילים, זה לא באמת אלטרנטיבה אחרת. גם הם מדברים על דחויה, רק הם מדברים על דחויה יותר מקיף, זה הכל. זה הטענה שלי, הטענה שלי שבכלל התפיסה הזאת שנקראת הותרה, היא תפיסה של דחויה רחב, היא לא תפיסה של אותרה. היא רק רוצה לומר, תתחשב גם בחששות עתידיים לסכנות קלושות. זה הכל. אבל בסוף בסוף זה תפיסה של דחויה. בסוף כל היתר מבוסס על זה שאני רוצה להציל בצורה אופטימלית חיים. זה כל הסיפור. ומה שלא נדרש לזה, לא נדרש.
אני חושבת שדחויה זה יוצא מחלל עליו שבת אחת, כדי שהוא יחיה שבתות הרבה, ישמור שבתות הרבה, וחי בהם, זה יותר מתאים
לאותרה. יש כאלה שרצו לטעון את זה בנימוקים האלה, אבל כמו שאמרתי קודם, אני לא בטוח שיש פה באמת שני ניסוחים.
הוא אומר חלל, חלל, הוא רואה בזה חילול, אז הוא רואה בזה דחייה.
אני מבין איך את גוזרת את זה מהמקורות, אני מסכים, הרבה אמרו את זה. אני רק לא חושב שהתוצאה באמת שתי אלטרנטיבות שונות. לא נראה לי שיטה אלטרנטיבות שונות. אני אגיד אבל משהו אחר שקצת יסייג את מה שאני אומר כאן. תראו, יש את המגיד משנה, אני אשתף פה רגע את התנועה לך. יש את המגיד משנה, נתתי לכם לביאור הלכה ושין כפחת סעיף ד' זהו לשון הרמב"ן בתורת האדם, וכתב המגיד משנה, דמיזה משמע, דאף על פי שאין בו סכנה במניעת הדבר ההוא, עד כאן לשונו. זאת שיטה מפורסמת של המגיד משנה, שרב חיים מבריסק תמיד מצטט אותו ופוסק כמותו, הוא היה מקל גדול, מחמיר גדול בהלכות פיקוח נפש. כן, הוא מקל גדול בהלכות שבת, שדיברנו בהתחלה. אז המגיד משנה בעצם הוא נחשב אבי התפיסה של האוטרה. כי הוא אומר שאתה דואג לצורכי החולה גם במקום שאין אפילו סכנה עתידית. כל מה שהחולה צריך אותו, אתה בעצם דואג לחולה הזה. השולחן ערוך עצמו, הלשון של שולחן ערוך שעליו זה נסוב, כן? רואים, מכה של חלל, אתם רואות, נכון?
כן.
מכה של חלל אינה צריכה עומד, שאפילו אין שם בקיעים וחולה אינו אומר כלום, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. אוקיי? וזה הלשון של הרמב"ן בתורת האדם. ומזה מבין המגיד משנה, שבעצם עושים גם דברים שלא נדרשים לצורך הצלת חייו.
מה ההגדרה של חלל?
הבנתי?
מה ההגדרה של חלל?
חלל זה בתוך חלל הגוף.
איברים פנימיים.
פנימיים, כן. מכות פנימיות.
חולל השיניים.
כן, מהשיניים ופנימה, כי לא משנה שהגדרות בהלכה, אבל זה מכות פנימיות. בכל אופן, אז הטענה היא שעושים לו כל שרגילים לעשות בחול, המגיד משנה אומר, מלשון הרמב"ן הזאת, יוצא שמותר לעשות הכל, שבת הותרה אצל החולה. עכשיו, אני אגיד לכיוון אחד, יש פה כן משמעות, מה זאת אומרת? אם אומרים את מה שהמגיד משנה אומר, זו ודאי תפיסה של הותרה. נכון? כי הוא בעצם אומר, מותר לחלל את השבת גם במקום שלא תורם להצלת חיים אפילו בעקיפין. כלום. פשוט החולה רק רוצה לקרוא ספר כדי שתנוח דעתו יותר, אבל זה לא יסכן את חייו בשום צורה. תדליק לו את האור. כך אומר המגיד משנה. אם החולה הוא כמובן חולה מסוכן. עוד פעם, לא לכל אחד מותר. כשיש חולה מסוכן, אז אפילו דברים שלא תורמים לרפואתו, מותר לעשות. גם לנוחיותו. זה המגיד משנה. וכך רב חיים, אף אחד לא פוסק ככה דרך אגב, חוץ מרב חיים מבריסק, שהוא היה מחמיר בהלכות פיקוח נפש, מחמיר היסטרי, כל בית בריסק. אז אני חושב אצל רבים כולות היסטריות, אבל זה בעצם חומרות היסטריות בהלכות פיקוח נפש. בכל אופן, אז הם תמיד מחמירים, הבריסקרים. אז הטענה היא שאם אומרים את מה שהמגיד משנה אומר, ברור שמניחים תפיסה של אוטרה. מה שאני טענתי קודם, שהמסקנה הזאת לא יוצאת מהתפיסה של אוטרה. אבל אם מישהו השיג את המסקנה הזאת, ברור שנקודת המוצא שלו היא תפיסה של אוטרה. מבינות ההבדל? וזה קיים לכיוון אחד. זאת אומרת, אני חושב שההגדרות של אוטרה או דחויה לא אומרות שום דבר לגבי השאלה הזאת. בין אם זה אוטרה, בין אם זה דחויה, אין שום סיבה בעולם להתיר, להדליק לחולה את האור שיוכל לקרוא ספר. אם זה לא תורם, אני אומר לרפואתו, בשום צורה. אין מקום להתיר, לא לפי אותה, לא לפי תחויה. עובדה היא, שהמגיד משנה כן מתיר. לא יודע למה, אבל
אני מתיר. אבל היא
עובדה שהלביאות היולדת. עובדה היא שהמגיד משנה מתיר. בהלכה שאני מקבל שזאת עמדתו, זאת כנראה הייתה עמדתו, הוא כנראה באמת הבין את המושג הותרה במשמעותו המלאה. זאת אומרת, שבת הותרה, וברגע שיש פה חולה מסוכן, השבת הותרה, ועכשיו שהיא הותרה, אתה כבר לא צריך לעשות שום חשבון, אפילו בדבר שלא נצרך להצלתו של החולה. מה שאני טענתי קודם, זה שרק המסקנה הזאת היא לחלוטין לא מבוססת. כי גם אם אני אומר הותרה, אין שום סיבה לומר שאני מתיר דברים שלא נדרשים להצלת החיים. אבל העובדה שהמגיד משנה עושה את השיקול הזה, אז במובן הזה, אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר, אין שני צדדים כאלה. ולכן אני אומר, אין מקום לעמדתו של המגיד משנה בכלל, היא לא נכונה. אבל בהנחה שיש עמדה כזאת, העמדה של המגיד משנה, ברור שהוא מניח תפיסה של אוטרה. זה ברור.
אבל לדעתי יש פה כן הבדל. כי ברגע שאתה אומר ששבת נדחתה, אז במעשה שעשית לא הייתה שבת. ובמקרה שאתה אומר שהיא הותרה, אז אפילו שעשית מעשה שהותר, שבדרך כלל אסור בשבת, השבת עדיין הייתה שבת.
אז מה? אני לא הבנתי, זה מילים, מה?
זה לא מילים.
זה אומר, אף כמילה לכאילו שאישה, מה?
הרגע שאתה אומר דחויה, אתה דחית אותה וכאילו במעשה הזה לא הייתה קיימת שבת.
רותי, רותי, זה מילים. מה נפקא מינה? תגידי, מה ההבדל? מסכת מילים.
לא, זה משהו...
את המילים הבנתי, אני אמרתי את המילים האלה בהתחלה.
זה מהותי, פילוסופי, כמו שאתה אוהב.
לא יודע מה זה פילוסופי. בסופו של דבר, את המילים האלה אני אמרתי בהתחלה. השאלה אם יש פה איסור רק מותר לעבור עליו, או שמצווה לעבור עליו, או שאין איסור בכלל. זה ברור, זה הפירוש המילולי של לוטרה ותחויה. אני רק שואל, האם באמת שני הניסוחים האלה הם באמת שונים אחד מהשני? אני בכלל לא בטוח. לגבי, אם הם בכלל שונים. לגבי השאלה של הנפקמינות, שם אני בטוח שאין. לגבי השאלה, אם יש הבדל פילוסופי, אני אפילו בזה לא בטוח, זה תלוי בפוזיטיביזם. האם ההבדל במשמעות נגזר מהנפקמינות, או שיכול להיות הבדל במשמעות גם אם אין נפקמינות. זאת שאלה פילוסופית מעניינת, זה הוויכוח סביב פוזיטיביזם. אבל, אבל, אבל לגבי השלכות, אני טוען שאין. במשמעות, יש מקום לדון אולי. בסדר? עכשיו, אני רק אומר שצריך לשים לב טוב, שאם אנחנו לומדים עכשיו את העולם ההלכתי כפי שהוא, לא כפי שהוא צריך היה להיות, אלא לדעתי כפי שהוא צריך היה להיות, לא הייתה אמורה להיות עמדה כמו שאתה מגיד. אין חיה כזאת, זה עמדה לחלוטין חסרת בסיס. אבל העובדה היא שיש בעולם ההלכתי עמדה כזאת. בהנחה שיש עמדה כזאת, צריך לדעת שהיא באמת מבוססת על תפיסה של הוטרה במובנה הרחב. תפיסה של הוטרה פירושו, ברגע שאני חולה שיש בו סכנה, אין בעולם שבת. לגבי, לא, אין, אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה יכול להפעיל לו מוזיקה ולשעשע אותו, אם הוא לא ביקש ממך, אם הוא כן ביקש ממך, זה בכלל לא משנה, אתה עושה מה שאתה רוצה, לכאורה, כן, זה בעצם המסקנה, אין שבת. אז אני אומר, עכשיו, בניסוח הזה אתם מבינות למה אני חושב שזאת עמדה לחלוטין לא סבירה, ולכן אני אומר עוד פעם, החקירה כשלעצמה, אין לה באמת השלכות, אבל וואנס מישהו השליך את ההשלכות האלה, הוא כנראה מניח את ההנחה של לוטרה, זה ברור. אני רק לא מסכים איתה,
איך הוא מניח את זה עם הרוב, איך הוא מניח את זה עם הרוב, רוב הפוסקים הולכים על דחויה?
אז רוב הפוסקים, איך נוצר תמיד מיעוט אם רוב הפוסקים אומר אחרת? זו שאלה שאת יכולה תמיד לשאול בכל מחלוקת. המיעוט חושב אחרת, מה לעשות?
אני אומרת ש...
חייבים לעשות ברור של
האמת.
הוא חושב ככה, אחרים חושבים אחרת, עכשיו את סופרת, את אומרת, טוב, אז הרוב הולכים נגדו. זו שאלה עליו למה הוא חושב ככה.
עכשיו, הוא כותב בפירוש, הוא לא כותב שזה לא הוטרה, כי לכאורה, אני ראיתי בדיונים הלכתיים שם, שאני לא זוכרת מדי איפה ראיתי את זה, שנגיד על יולדת, הם כן מתירים לעשות הכל, יש סיבה להתיר הזה, וזה יכול להיות דחויה ולא הוטרה, מהסיבה שהם טוענים שיולדת היא מפחדת.
נכון, תתערב דעתה.
נכון, אז אפשר גם להגיד את זה על חולה בסכנה, שהוא
מפחד. אבל אם תגיד את זה על חולה בסכנה, חזרת לדחויה.
נכון, לכן אני אומרת שההיתר של המגיד משנה יכול להיות גם מדחויה ולא מהוטרה.
זה כבר מאוד לא סביר. כי בסופו של דבר, להגיד שבכל חולה יש חשש שתתערב דעתו, זה מופרע לחלוטין. זאת אומרת, החולה אומר, אתה יודע מה, בא לי לקרוא ספר. סתם, לא לחוץ על זה. בא לי לקרוא ספר. אז עכשיו אני אדליק לו את האור בשביל שיקרא ספר? למה? כי אולי תתערב דעתו? לא נשמע לי סביר, לא הגיוני.
אבל יש הכרעה מבחינת פסיקה, אם קוראים לזה דחויה או...
אוקיי, הכרעה מקובלת היא דחויה. דחויה כל עוד אין חשש לחיים ממש, אפילו עקיף. לכן השולחן ערוך שפוסק דחויה, עדיין אומר, לא נשאלים, לא מאססים, עושים על ידי גדולים, הכל, אין מגבלות. כל עוד יש לך, אם יש ספק, אין ספק. זאת אומרת, אם יש לך איזשהו ספק, אז זה יכול לעלות בחיי האדם בסיכון כזה או אחר, אין ספק, תעשה מה שאתה צריך, אל תשאל שאלות. אבל התפיסה הבסיסית, המסגרת שבתוכה כל זה נאמר, היא מסגרת של דחויה. אוקיי? אז זה נקודה חשובה, זאת אומרת, במקום שבו יש לך את הזמן, ואין לך את הלחץ, ואתה יכול לנסות לברר, אתה יכול ללכת לפוסק ולשאול אותו, האם לעשות את זה כך או כך, כדי לראות מה לעשות בצורה אופטימלית, אז כן, תלך לשאול. אתה לא הולך לשאול במקום שבו יש לחץ זמן, ואל תהיה צדיק עכשיו, עכשיו אתה מציל חיים. אבל במקום שבו אין שום בעיה, יש זמן, אני יכול להתכונן, אני יכול להתארגן, הכל בסדר. אוקיי? אז אף אחד לא אומר לך, תעשה מה שאתה רוצה. אוקיי? לא אף אחד, אלא פוסקי הדחויה לא אומרים את זה. לא, מגיד משנה, אולי כן יגיד את זה, אני לא יודע. אבל זה באמת שיטה יחידאית. אוקיי, אז זה לגבי עכשיו, הביאור הלכה, הביאור הלכה שם מדבר על העניין הזה, ולעניות דעתי צריך עיון, אתם רואים בשורה השנייה, לעניות דעתי צריך עיון, ולפי הנראה הרבה פוסקים חולקים על הסברה הזאת. מה?
לא שיתפת
המסך. אוקיי, אני כל פעם יוצא מהשיתוף כדי לראות את זה. כן, ולעניות, השורה הראשונה זה מה שהוא הביא את המגיד משנה. ולעניות דעתי צריך עיון, ולפי הנראה הרבה פוסקים חולקים על סברה הזאת, ואז הוא מביא רשימה שלמה של פוסקים, רשי שחולה שאין בו סכנה, שאם לא יעשו בו רפואה זו לא ימות וכו', משמע שאם יש בו סכנה, פירושו שמסוכן הוא אצל התרופה, רק אז מותר לעשות לו את זה, ולא סתם שהוא רוצה את זה. הוא הרביעו בית יוסף, וכן פרש עוד ביום הפידלת, אין שם, וכן בדיבור המתחיל מפקחין, וכן כתב הרן בעל פסי בכמה מקומות וכו', כפירוש רשי ועוד, עוד ראה ממתניתין, חולה מאכילים אותו על פי בקיעין ולא אומדנה, אין מאכילים, אז רואים שצריך לאמות, זה לא סתם שאתה, השבת הותרה ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כמובן בתוספות ומאירי ובתוספות ישנים, וקיצור הוא אומר, כל הפוסקים הולכים נגד המגיד משנה. אבל פה, בדרך כלל, תולים את הדיון הזה בשאלה אם זהות או דחויה. וזה נכון באופן עקרוני, זה נכון בכיוון ההפוך. זאת אומרת, אם אתה כבר חולק בזה, כנראה המחלוקת היסודית היא אותה או דחויה. אבל מהמחלוקת היסודית אותה או דחויה, אני לא הייתי מוציא את המחלוקת הזאת. אני הייתי יכול לחשוב שבין אתה אומר אותה, בין אתה אומר דחויה, בסוף בסוף, תלך כמו הפוסקים ולא כמו המגיד משנה. כמו רוב הפוסקים. בין באותה, בין בתחויה. אין לזה הבדל.
הראש גם חושב שזה אותה, לא? הראש גם סובר שזה אותה.
הראש את מדברת על השחיטה לחולה? יהיה עוד מעט, זה שלב שלב. אוקיי, אז זה לגבי העניין של ההוטרה, וגם בסעיף י' ב' שמה, בשולחן ערוך שפניתי אתכן, סעיף י' ב' בשולחן ערוך, זה היה סעיף ד', שהרבה פעמים מביאים אותו בהקשר הזה, כשמחללים שבת, על חולה שיש בו סכנה, משתדלים לא לעשות על ידי אינו יהודי וקטנים ונשים, אלא על ידי ישראלים גדולים ובני דעת. לא נשים, אלא ישראלים בני דעת. אז הנושאי כלים פה כבר מדברים על השאלה, אומרים שיש הבדל בין קטנים, נשים ואינו יהודי, כל אחד מהם זה נימוק אחר. אז לגבי גוי, אז זה בגלל שיחשבו שאולי, זאת אומרת, יש סיכוי שאולי הוא לא יעשה באמת את מה שצריך, הוא יעצלן. ואז יש פה חשש לפיקוח נפש. לגבי קטנים ונשים, יש איזשהו חשש שאנשים יחשבו שאי אפשר לחלל שבת לדבר כזה, לכן נותנים את זה לקטנים, ויבואו לזלזל במצבים שבהם אין להם קטנים או גויים או מי שלא יהיה. יש פה נימוקים שונים. אבל כל הנימוקים האלה מצביעים, ואמרתי לכם, תסתכלו פה בנושא כלים, כל הנימוקים האלה מצביעים על זה שההנמקות הן כולן הנמקות של דחויה. לכן מה שאומרים פה, משתדלים לא לעשות, אל תתמש ביתרים, לא על ידי גוי, לא על ידי כלום. לכאורה אמירת הוטה. לא, זה לא אמירת הוטה, זה אמירת דחויה. אל תעשה את זה כי יש איזשהו חשש שזה ייצור סכנה לחיי אדם. ואתה נותן בסוף את תמיד הסכנה.
מי שרוצה להירגע לגבי נשים, שתקרא מחצית השקל.
לא, לא שומע?
מי שרוצה להירגע לגבי נשים, שתקרא את מחצית השקל. הוא מזכיר למה לא הבאתי.
טוב, בכל אופן נדמה לי שיחסה של הגמרא ושל הראשונים והאחרונים לנשים לא יעזרו הרבה תירוצים, בוא נגיד.
מה לעשות? לא נתווכח.
כן. לא, לכן אני אומר,
זה המצב, זה היה המצב.
נכון. בחלקית זה באמת היה המצב דרך אגב. באמת נשים של פעם היו מין, לא באשמתם אולי,
אבל... לא כולם היו הבנות של רשי.
אבל זה, בסדר, היו. זה הדוגמה להיסטור. למה זוכרים את הבנות של רשי? כי הם היו חמיגות. בדיוק,
כי הם היו המעט, הרוב לא היו.
לא, בנות צלפחת, מה עם בנות צלפחת?
הברוריה הייתה בנות צלפחת, נכון. אבל בדיוק, אנחנו יודעים את כל הרשימה. עכשיו תגידי לי את כל הרשימה של תלמידי חכמים גברים.
זהו. לא ידעתי אם יש כל כך הרבה.
טוב, יש הרבה, הרבה יותר. יש הרבה יותר, עובדתית היו הרבה יותר, זה לא יעזור כלום, לא בגלל אשמת אנשים, ולא כלום, אבל אלה היו העובדות. לכן אין... האם זה טוב או לא טוב? העובדות הן שזה באמת היה כך. אגב, תסתכלו בבני ברק, הבדל בין נשים וגברים, זה צילום מצב. אותו דבר, אנשים שבבני ברק, זה הרבה מאוד מובנים, זה כמו אנשים שהיו אז. זאת ההבנה שלהם בתורה, בהלכה, במה זה אומר, מאיפה זה בא, לא מבין אותם. אז, כי הן לא לומדות, לא בגלל שהן טיפשות כמובן, הן פשוט לא לומדות, זה עניין של... התוויה חברתית, זה לא, לא בהכרח בגלל שהן לא מוכשרות, או לא, לא, זה היה המצב. צריך לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל האמירות האלה באות על רקע מצב עובדתי נתון, אוקיי? טוב, אז זה לגבי אוטרא ודחויה, ולכן אני בספק רב, האם באמת יש פה נפקמינה אמיתית ביניהם. עכשיו, אולי עוד הערה אחת מהקובץ שיעורים שהפניתי אתכן אליו, בכתובות, י' ג', ובעד החולה מסוכן, מאכילים אותו הקל הקל, עוד פעם, תפיסה של הדחויה, עושים כמה שאפשר את האיסור הקל יותר, נראה, וזהו רק שההיתר מזומן לפניו, אסור לו לאכול את החמור, אבל להזמין לו את הקל, כן, בטנביס, תזמינו לו את הקל, ליקה חיובה מדאורייתא, משום להפרושי מאיסורה, דה, בשעה שיאכל החמור, אכילתו מותרת, כיוון שלא הזמינו את הקל. מה הוא אומר? נכון שיש כלל כזה שצריך להעדיף את האיסור הקל, נגיד שהוא צריך לאכול בשר. יש איסור קל ואיסור חמור. אבל אם האיסור הקל מזומן לפניו, אז כמובן, וגם החמור, אז הוא צריך להעדיף את הקל. אבל אם החמור לא נמצא פה, אין עליו חובה להזמין את החמור, אין לך חובה להזמין את הקל כדי להימנע מאיסור החמור. למה? יש שאכילת החמור, אכילתו מותרת. זה דיון מאוד מעניין. לכאורה למה? מה הבעיה? זה אולי הנחה כאילו של אוטרא, נכון? כן. בעצם אומר, אני מדבר כרגע שההזמנה לא מסכנת את החיים, אני יכול לחכות כמה דקות עד שההזמנה תגיע, אוקיי? אז למה באמת לא להזמין? אז מה אם זה מונח לפניי? נראה מדבריו שזה איזשהו שיקול הלכתי פורמלי, אני לא אמור לשנות את המצב. במצב הנתון הזה, מותר לי לאכול את האיסור החמור? לא, אין עליי חובה לייצר מצב אחר, שבו אני אוכל לעשות את זה באופן קל יותר. אני אמור לפעול בהינתן המצב העכשווי, המצב הנוכחי. אין חובה להינצל מאיסורים. יש חובה לא לעבור איסורים. מבינים? אני לא חייב לייצר מצב, שבו אני לא אצטרך לעבור את האיסור. אני כרגע אנוס, אז כרגע זה מותר לי. אני יכול למנוע את האונס על ידי צורה כזו או אחרת, מי אמר שחייבים לעשות את זה? כרגע זה מותר לי. לכן, שימו לב, הניסוח שאמרתי עכשיו, הוא לא בהכרח ניסוח של אוטרא. זה דחוי, אבל גם אם זה דחוי, אין עליך חובה להימלט מהמצב הזה, כי סוף סוף במצב הנתון הזה, התורה אומרת שזה דחוי, יש לך מצווה ואונס גמור לעשות את זה. אז כיוון שכך, אין לך חובה להימלט מהמצב הזה. זה כמו שיש משפעים שטוענים, כמו שיש ראשונים שטוענים שיש היתר להכניס את עצמך למצב שבו אתה תהיה אנוס, להיכנס לספינה בערב שבת ולהירדם, לשכוח בזה שהספינה בשבת פתאום תתחיל להפליג, כאילו לשכוח, כן? ואז מה? אתה מוצא את עצמך, התעוררת, הופ, אני בשבת באמצע האוקיינוס, אני אנוס, מה אני יכול לעשות? נרדמתי. אבל נרדמת וידעת שאתה נרדם עכשיו ואתה תתעורר בשבת. אבל לא משנה, כיוון שכרגע אני אנוס, יכול להיות שזה מותר. פיקוח גדול בראשונים, אני לא נכנס עכשיו כרגע למתי ולאיך, אבל יש דעות שזה מותר. זה מכניס עצמו לאונס. למה? כי סוף סוף כשאתה אנוס, זה מותר. כרגע אתה כבר בתוך המצב הזה. נכון שיכולת לדאוג לזה שלא תהיה במצב הזה.
זה תחילתו ברצון.
נכון, לא משנה, אבל כרגע הוא אנוס. באנוס אין עבירה. עוד פעם, גם בתחויה באנוס אין עבירה. כי הוא אנוס. זה שהוא היה השם באונס, אז מה? כרגע הוא אנוס, גמרנו. זה התפיסה של הקובץ שיעור, אני לא אומר שזה מוכרח. יש כאלה שיחלקו ויגידו, אסור לך להירדם ביום שישי, למה? כי אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס, כי הרי אתה עצמך סובבת את המצב הזה. הרי זה אתה, אתה יכול להגיד, זה נכפה עליי, זה לא נכפה עליך. אתה נכנסת למצב הזה ועכשיו הוא כפוי עליך. ולכן זה לא מצב של אונס, אבל עוד פעם, שימו לב, הוויכוח הוא רק בשאלה, האם המצב העכשווי נקרא מצב של אונס או לא. אבל בין נתן שזה נקרא מצב של אונס, גם אם מה שעשיתי אתמול הייתה לי אשמה בזה, זה לא משנה. כרגע זה אונס, לא אונס, אין לי עבירה. אז אני אומר שאפילו הקובץ שיעורים הזה, לא בהכרח מדבר פה בשפה של אוטרא, אלא זה פורמליזם הלכתי כזה. שגם אם זה דחוי, זה דחוי. אם זה דחוי, אז מותר, מה הבעיה? נכון שיכולתי להימנע מזה, יכולתי. זה מראה לנו עוד פעם, שגם הנפקמינה הזאת של אם אני יכול להימנע מזה, גם היא לא בהכרח נפקמינה בין אוטרא לדחויה, אוקיי? טוב, אז זה רק הערה, רק הערה. עכשיו, מה קורה בחולה שצריך לאכול בשר, ואין לנו בשר כשר לתת לו, יש לנו שתי אופציות. אופציה אחת, לשחוט לו, ואופציה שנייה, לתת לו בשר, בשר לא כשר. עוד פעם אני משתף את הראש, נקרא אותו ממש את הכל, וקצת רק לראות. כמו שאמרתי לכם, נדמה לי שאמרתי את זה בפעם הקודמת, זה נייר לקמוס ללמדנים, או לבלבטים, כן? אבל הבית, אתה אומר לו את זה, אמר, לאכול חזיר, השתגעת? ברור שצריך לשחוט לו, שבת, זה מותר, וזה, חזיר, מה, להכניס לפה של יהודי חזיר, לא יעלה על הדעת דבר כזה. זה הבלבית, הבלבט, מה שנקרא בשפה מזלזלת. הלמדן אומר, מה זאת אומרת? ברור שחזיר. למה? כי החזיר הוא איסור מלכות, איסור עולב רגיל. שבת זה איסור סקילה. נכון שחזיר הפך לסמל, אבל סמלים זה עניין של כסיר הפילוסוף או של בלבטים. זה לא מעניין אנשים רציניים. את אנשים רציניים עוסקים בדברים מצד עצמם, לא בשאלה מה הם מסמלים. אז לכן זה שחזיר הפך לסמל זה לא מעניין. השאלה היא מה חומרת האיסור. זו השאלה החשובה. ולכן בעצם לכאורה התשובה המתבקשת היא לתת לו חזיר. ולא לשחוט לו. אבל מתברר שלא רק בלבטים, אלא גם הראשונים קצת חולקים בעניינים האלה, וכתוב ככה, בראש, תנו רבנן, מניין זה כולי, לא משנה, שאלו את הרי וזל, כן? סוף שורה שנייה. שאלו את הרי וזל, חולה שיש בו סכנה, אם לא יאכל בשר, אם יש לפניו נבלה ואין שחוט, אם לא שנשחט בשבת. כן, אנחנו צריכים לשחוט בשבת, אין לנו, אם יש בשר שחוט לפניו, שימו לב, ההנחה כבר בשאלה, אם יש לפניו בשר נבלה ובשר שחוט, שניהם מוטלים לפניו, מותר לאכול את הנבלה? ודאי שלא, זאת לא שאלה בכלל, נכון? שימו לב, הנושא של אוטרה, אני חוזר לנושא של אוטרה, ההנחה בשאלה כבר, עוד לפני שנכנסים למחלוקות בתשובה, ההנחה בשאלה היא שההנחה של דחויה, נכון? כי הרי זה ברור שאם יש לפני שחוטה ונבלה, אין לי יותר לאכול את הנבלה, זה ברור. השאלה היא מה קורה כשאין לפני שחוטה. טוב השאלה, אני צריך לשחוט. אז שימו לב, הקובץ שיעורים שראינו קודם טוען, שאני אפילו אם אני לא צריך לשחוט, אני לא צריך להזמין שחוט כדי לא לאכול את הנבלה. אפילו את זה אני לא צריך לעשות. זה עוד יותר מרחיק לכת. אבל פה הדיון הוא בשאלה לא האם להזמין שחוט, זה לכאורה ודאי צריך, אלא האם לשחוט. זה איסור ממש. איסור סקילה, כלומר, איסור שבת. אז שאלה מה לעשות? אם יש לפניו נבלה ואין שחוט, אם לא שנשחט בשבת. כי יש אומרים, דעה ראשונה, מוטב שיעבור הוא עליו נבלה, בנבלה, משיעברו אחרים על איסור סקילה. זה מה שאמרתי לכם שעולה באבא אמינא בתשבץ, כי מה שמרתק בסוגיה הזאת, וזה עוד פעם הערה שאולי תתקשר לשיעור הבא.
חלל, עליו.
מה?
חלל.
על החשבון של המצוות בעולם. דיברנו על זה באחד השיעורים.
אוקיי, בדיוק, שהנקודה היא שאין חשיבות אמיתית לשאלה מי זה שעובר את האיסור. השאלה היא כמה איסורים יעברו. אנחנו בעצם מסתכלים על זה מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, לא מנקודת המבט שלי כאדם פרטי או של החולה כאדם פרטי. ולכן ההנחה של רוב הראשונים זה שאין מקום לשיקול מי זה שיעבור את האיסור. החולה עצמו שהוא בסך הכל שבשבילו עושים את כל העניין, הוא זה שצריך את זה, ואז לכאורה מתבקש להגיד, טוב, תעבור אתה את האיסור, למה שאני אעבור את האיסור בשבילך? או שאני אעבור את האיסור. שיקול הזה...
אבל פה יש נפקא מינה של אוטרה. בגלל שאם זה אוטרה, אז לא נעבר איסור בעולם. אז כאן יש כן מקום של חשבונות. אם אנחנו הולכים על העניין שהחשבון הוא כללי ולא פרטי, אז אנחנו מעדיפים, אם שבת באמת אוטרה, אז אני אומרת שעדיף לחלל שבת, כי זה אוטרה ואין עבירה בעולם.
נחזור על ההערה שלך מקודם, ואני אענה לך במטבע הלשון שלך. אפשר להגיד שמדובר פה באוטרה, אבל מה שהותר זה רק הדברים שצריך. ואם זה מותר, ואם החולה עצמו יכול להסתדר על ידי איסור שהוא עצמו עובר, אז שיעשה את זה הוא, ולי זה לא הותר. לי הותר רק מה שאני חייב לעשות, כי בלי זה החולה ימות. אבל זה לא נכון שאם אני לא אשחט החולה ימות, שיוכל נבלה והוא לא ימות.
כן, אבל הוא מתייחס לזה אחרי זה, שעדיף את האוטרה.
לא, אני מסכים, אני רק אומר שאני לא חושב, אבל גם הרשב"א, אמרתי, הרשב"א מעריך פה בעניין של אוטרה ותחויה. במאמר שהפניתי אתכן הוא מתאר אותו. אבל אני לא מסכים, אני חושב שאין לזה נפקא מינה באוטרה ותחויה. טוב, בכל אופן, אז יש אומרים, הראשון אומר, תלוי מי עובר את העבירה. החולה הוא זה שבגללו נעשה כל העניין. יש עדיפות לעבירה שהוא עצמו עובר, על פני עבירה שאני עובר. שימו לב, לא מזכירים פה את העניין שעבירת נבלה או חזיר היא עבירה קלה ועבירת שבת היא חמורה, הייתי מצרף את זה. הרי זה שני דברים לטובת העניין. אם החולה יאכל חזיר או נבלה, אז א', האיסור שהוא עובר הוא קל יותר מאשר שחיטה בשבת, ב', הוא עצמו עובר את האיסור ולא אני. לכאורה זה הפתרון המתבקש, נכון? ומתברר שלא, הרבה הראשונים טוענים לא כך. והשיב, והשיב הרייבד,
כן? כלומר, כן, גם
כשאמרנו... מה, לא
שומע? אפשר?
כן.
שאלת הבהרה קטנה, נבלה וחזיר, זה היינו הך, כי אני הבנתי שנבלה זה חיה שהיא מתה.
לא, לא, זה לא היינו הך מציאותית, אבל זה לאו וזה לאו. זה לאו באותה רמת חומרה.
אבל האם הנבלה זה לא יותר מסוכן מאכילת חזיר? זה לא וזה לא, אבל זה מסוכן, זה לא מסוכן.
מסוכן? למה מסוכן? מה מסוכן?
כי אני הבנתי שנבלה זה חיה שכבר מתה.
שהיא לא... אין פה בעיה בריאותית, מה זה מסוכן? אין פה בעיה בריאותית.
לא נשחטה על פי ההלכה.
לא נשחטה על פי ההלכה ושמענו אותה במקרר קפואה.
טוב, אז זה כמו חזיר, אוקיי, בסדר.
זה שניים להבים, זה לא אותו לב, זה שני להבים, אבל הם באותה רמת חומרה.
כן, אוקיי, תודה.
והשיב, הרייבד, כן, זו שאלה שנשאלה לרייבד, והשיב, דברי יש אומרים, מכוונים הם. אבל, לכאורה זאת צברה. אבל, יש לומר, כי איסור שבת כבר ניתן להידחות בהבערה ובבישול ובמחמין לוחמין. מה זאת אומרת?
זה דחויה.
שזה דבר תמידי שמחללים שבת על פיקוח נפש.
נכון, יש עדיפות לעבור על איסורי שבת על פני איסור נבלה או איסור חזיר. למה? כי הרי גם אם תיקח את החזיר, עדיין אתה צריך הרי לבשל לו את החזיר. אתה צריך לחמם את המים, או אתה צריך להדליק את האש, את כל איסורי השבת תצטרך לעשות גם אם אתה נותן לו חזיר לאכול, הוא לא יאכל צר חזיר חי. אוקיי? אז כיוון שכך בעצם את השבת אתה כבר הולך לחלל בכל מקרה. אז אם ככה, אז כבר תחלל את השבת גם בשחיטה. סברה מאוד מוזרה.
באמת בעייתי. אם חטאת, אז לא
יודעת. אני עושה איסורי שבת אחרים, אבל האיסור שבת הזה מול איסור נבלה, יש עדיפות לאיסור נבלה, הוא קל יותר ואת זה החולה עושה ולא אני. הוא כנראה מתכוון לומר, לא רק הדגש הוא על איסורי שבת, אלא תנאי, אתה לא תצא מזה בלי שאתה עצמך גם תעבור איסורים. אם השיקול הוא רק שהחולה עצמו יעבור את האיסור ולא אתה, השיקול הזה לא קיים. כי הרי גם אם החולה ירצה לאכול את הנבלה, מישהו יצטרך לבשל לו ולחמם לו, וזה יהיה אתה. ולכן לחלל את השבת אתה במקום אחות יצטרך לחלל. לכן השיקול של האם זה יהיה החולה או אתה, לא רלוונטי. זהו מי שמתכוון לומר, בלי קשר כרגע לקלות האיסור, כי זה בכלל לא עלה גם בדברי יש אומרים. הקלות של האיסור, יש אומרים רק חילקו בין השאלה, שאלה מי עובד את האיסור.
אבל במשך המשפט שלא יהיה קטן אחד בסוף העולם,
זה עוד לא קראתי.
שיש מציאות קרואה שמחללים את השבת.
זה עוד לא קראתי, זה המשך, אינמי, זה לא קראתי את זה. מה שאני רק רוצה לומר, זה שהוא מתכוון להגיד פה כנראה, שאתה בכל מקרה לא תצא מזה בלי שאתה עצמך תחלל שבת. אין פה פתרון שרק החולה יעבור איסורים. ולכן, עוד פעם, ולכן הדגש הוא פה הוא לא על שבת. אני לא חושב שהנקודה היא שאיסור שבת כבר ניתן להידחות בעברה ובבישול. אלא הנקודה היא שאתה עצמך בין כל דוחות תצטרך פה לעבור איסורי שבת. זאת אומרת, אני לא חושב שהדגש הוא דווקא על שבת. נדמה לי ככה לפחות. כמו שזה מנוסח כן ככה. אבל מתוך ההשוואה לדברי היש אומרים, היש אומרים מדברים על השאלה מי עובר את האיסור. החולה או אני. אז מה עונה על זה הרייבד? הרייבד עונה, לא, לא, איסור שבת בין כל וכו נעבר. מי דיבר איסור שבת? איסור שבת, בסדר, שיעשה את זה, אבל החולה ולא אני. לכן אני חושב שמה שמתכוון לענות פה, זה שאתה עצמך תעבור איסורי שבת בכל מקרה. הדגש הוא על אתה, לא על זה שזה איסורי שבת. אתה לא תצא מזה בלי לעבור איסורים בעצמך. ועדיין אגב, אז מה? אז אני אעשה את האיסורים מהם כי אין ברירה. אבל לגבי האיסור של האכילה, למה להניח שצריך את האיסור... חזיר ולא את האיסור שחיטה ולא את האיסור חזיר, לפחות במישור הזה תרוויח שהחולה יאכל את האיסור חזיר או נבלה. כן, השאלה לא ברור בדיוק מה סברת הרייבד פה. אינמי שאי אפשר שלא יהיה קטן אחד בסוף העולם. מה זאת אומרת? אז זה כמו באמת תרגילי הערמה כאלה, שמותר לך בעצם לבשל או להבעיר או משהו כזה, בשביל קטן שנמצא בסוף העולם שצריך את זה. אוקיי? אבל אז אני יכול להגיד אותו דבר על חזיר.
יש את הנקודה כל שבת יהיה מצב, מציאות קבועה, שמחללים על מישהו את השבת, יהיה שוב בפיקוח נפש. אז ברגע שזה הופך למציאות קבועה, אז כמו...
אבל ברור שאסור לי לעשות את זה בלי שיש חולה לפניי.
נכון.
אני יכול לעשות איזושהי הרמה ולהגיד, אני מבשל, אני מבשל בשביל אותו קטן שצריך את זה. אני לא יודע מי הוא.
אבל הוא אומר שזה חשוב, הפרט הזה שזה מציאות קבועה. במאמר שאמרת לנו...
לא בגלל שהמציאות היא קבועה, אלא בגלל שברגע הזה שבו אני נמצא, גם יש קטן כזה, כי תמיד יש קטן כזה. מה שחשוב זה הרגע הזה. מה שהוא אומר שזה תמיד ככה, פשוט כדי להגיד שגם ברגע הזה זה ככה.
אבל כי הוא אומר שכמו שמקריבים בשבת, קורבן התמיד. נכון? אז לא, אי אפשר להגיד פה שמחללים את השבת.
לכן אמרתי, אני חוזר, זה לא הסברה הזאת. פה הוא לא מדבר על זה שזה מציאות קבועה. הוא מדבר על זה, מה שהוא נזקק לזה שזה תמיד קיים, זה בשביל להגיד לך שגם ברגע הזה שעליו אתה מדבר זה כנראה קיים. אל תגיד לי שאולי עכשיו אין קטן, תמיד יש איזשהו קטן. זה לא בגלל שזה צריך להיות תמיד, זה לא הנקודה. אין פה, אין פה דין שזה יהיה תמיד. אני רק רוצה להגיד לו, גם ברגע שבו אתה מתלבט, כנראה יש קטן כזה. התמידיות פה לא מסרקת תפקיד, היא רק עניין טכני. אז לכן אני, את הטיעון הזה של הרייבט קשה לי להבין. אבל אם היה החולה צריך להכילה לאלתר, והנבלה מוכנת לו מיד, והשחוט מתאחר לו, ודאי מאכילים אותו הנבלה, ואין ממתימים לשחיטה, בהפשט ובישול. כן, כי זה לוקח זמן, לשחוט, להפשיט, לבשל, ופועל בשר חזיר מוכן, או בשר נבלה מוכן, אוקיי? אז זה קצת דומה כבר למה שראינו בקובץ שיעורים, שלא להזמין, רק בקובץ שיעורים, נדמה לי שפה הדגש הוא לא להמתין, כי זה מסכן אותו, נכון? בקובץ שיעורים לא זה היה הדגש. בקובץ שיעורים הדגש היה, אין לך חובה להזמין את זה מבחוץ, כי אתה לא צריך לשנות סיטואציה שבה אתה נמצא. אם אתה נמצא בסיטואציה שזה מותר, אין עליך חובה לייצר סיטואציה אחרת שבה תוכל להסתדר בלי זה. זה לא בגלל שזה מסכן את החולה. מבינו את מה שאני אומר?
לא, תחזור בבקשה.
עוד פעם, לכאורה מה שהוא אומר כאן זה ממש מה שכתב הקובץ שיעורים. הוא אומר, אם אין לו את השחוט לפניו, וזה מתאחר, אז ודאי שלא צריך להזמין שחוט בשביל שהוא לא יאכל עכשיו את הנבלה.
Yeah.
נכון? אז לכאורה זה מה שהקובץ שיעורים אמר. אבל זה לא נכון, זה רק לכאורה. כיוון שפה הדיון הוא, האם זה מתאחר? מה זאת אומרת? יכול להיות שזה ייקח זמן, ואז החולה יכול להיכנס לסכנות. אל תיקח סיכונים. תן לו את האוכל שיש עכשיו. זה הנקודה. כי אם אתה תביא את זה מתזמין, אז יש עוד שחיטה והפשט ובישול, וזה ייקח זמן, והחולה יכול להיכנס לסכנות. אם יש לך משהו שעכשיו אתה יכול לעשות את זה מיד, בסדר גמור. אם לא, תן לו את הנבלה. הקובץ שיעורים אמר משהו אחר. בכלל לא קשור להתאחרות. גם אם זה יגיע תוך שתי דקות, ואין שום סכנה לחולה. לכן אמרתי שדבריו נראים כמו הוטרה. הם לא הוטרה, אבל הם נראים כמו הוטרה. למה? כי הוא אומר שאם אתה נמצא כרגע במצב שיש לפניך רק נבלה, ומבחינת ההלכה המותר ואפילו מצווה לתת לו לאכול את הנבלה, אז אין עליך חובה לשנות את הסיטואציה לסיטואציה אחרת שבה לא תצטרך לאכול את הנבלה. לא בגלל שהחולה מסתכן, זה פורמליזם הלכתי. כי בסיטואציה הזאת זה מותר, אז מה אכפת לי עכשיו? לא צריך לייצר סיטואציה אחרת שבה זה יהיה אסור. בסדר? זה לא אותו דיון כמו הסכנה שיכולה להיות משקפת לחולה, שזה מה שכתוב בראש. מבינות למה זה לא אותו דבר? ההנמקות פה נראות מאוד דומות, אבל כשמדייקים, לכן אני קורא את זה איתכם ומנסה להראות לכם, כי כשמדייקים אז רואים זה עולמות אחרים לגמרי. כל אחד מהם זה נימוק אחר, הם נראים נורא דומים ונורא מערבבים בין כולם, זה ממש דברים שונים, כל אחד אומר פה משהו אחר. למרות שהם נורא דומים. הלאה, ורבנו מאיר, כמובן המערה מרוטנבורג, זה רבו של הראש, ורבנו מאיר השיב בתשובה, גם אותו שאלו את השאלה הזאת, על זה, אני מניח מה זה שאלו, הרייבד היה קודם, זאת אומרת, אמרו לו שזה נשאל הרייבד, השאיר בתשובה הזה והביא דמיון מאוכל נפש ביום טוב, לשוחטים ביום טוב, ואי כעשה ולא תעשה באיסור מלאכה, ומאכל נבלה דהן באל עליו, או לומר לנוכרי לנחור אופות, דלי כאלה איסור דרבנן, דהן שחיטה לאוף מן התורה, לכיוון דהתורה התירה לנו אוכל נפש ביום טוב, אבל לדידן כל אוכל נפש ביום טוב, כמו בכל. הכי נמי, כיוון שהתיר התורה פיקוח נפש, הווי כל מלאכה שעושה בשבת בשביל חולה שיש בו סכנה, כאילו עשה בחול.
זה הותרה.
זה הותרה.
מה אתם אומרות על הנימוק הזה?
נשמע כמו הותרה.
זה נשמע שגם אם עושים כמו בחול, אבל זה מה שהותר ביום טוב.
אבל לא הבנתי, למה שבת הותרה ונבלה לא הותרה? אין פה אמירה דווקא על שבת. אמרנו, הקדמתי גם בגמרא ביומא. מדובר על עברת מעבר איסור בשביל להציל חיים. נקטו את שבת, כי שבת היא חמורה, אבל לא, לבי שיש דין מיוחד על שבת בפני פיקוח נפש. מדובר על איסור בפני פיקוח נפש. העובדה היא שהגמרא, כשהיא לומדת את הדין הזה, היא לא לומדת אותו דווקא על שבת.
אבל ההבדל בין נבלה לאיסור שבת, שפה הנבלה היא עצמה, המאכל הוא אסור. ובשבת המאכל האכים זה האיסור.
זה מה שהוא אומר, ואיך הדעיק התרי איסור הם מאכילים אותו הקל, ושקוטה, המאכל מותר, אבל הנבלה, המאכל עצמו אסור, ואריה רביעה הלאה, עד כאן. מה הוא מתכוון לומר? בנבלה זה איסור חפצה, נכון? ובשקוטה, המאכל מצד עצמו מותר, רק יש לי פעולה אסורה. אז הוא אומר, הפעולה היא לא אסורה, כי יש לי מצווה של פיקוח נפש. בנבלה, למרות שפעולת אכילת הנבלה היא פעולה מותרת, כי זה פיקוח נפש, אבל סוף סוף בפועל אכלת חפצה של איסו, חפצה של נבלה. הטענה שלו בעצם, וכאן זה ההסבר לדברי המערם, למרות שזה נראה כמו נימוקים שונים, אני לא בטוח שיש פה גרסה, לא, אין שינויי גרסאות, כי יש פה לכאורה אוסף של נימוקים, אבל פה זה מובא כהמשכים אחד של השני, או הסברים אחד של השני. הטענה שלו זה שיש הבדל בין איסורי חפצה ואיסורי גברה. באיסורי גברה, וזה קצת דומה למה שאמרתי על שקר מול שבת. למה? כי באיסורי גברה, כל מה שיש פה זה שהתורה אמרה לי לא לעשות אותם. פה, התורה כן אומרת לי לעשות אותם. כי זה פיקוח נפש. בנבלה, הדבר מצד עצמו הוא בעייתי, זה לא רק זה שאני, אסור לי לעשות פעולת אכילה עליו. לא, אסור לא גם להיאכל על ידי. אז את פעולת האכילה שאני עושה היא פעולה מותרת, כי זה פיקוח נפש. אבל תכלס, אכלתי פה נבלה, הנבלה נאכלה. התוצאה המעשית קרתה פה. במובן הזה זה קצת כמו שקר, זה ממש מילים של אוטרה ותחויה, שאיסור חפצה הוא לא אותר, הוא דחוי, ואיסור גברה הוא אותר, זה בעצם הטענה שלו. אוקיי? טוב, אז זה כמובן, גם כן כמובן אפשר להתווכח, אבל זה נדמה לי הנקודה שהוא טוען, ואני שמעתי משום דחי שין, אנשם היה חולה קץ, באכילת איסור ויפרוש ויסתכן, זה גרגיל למטה. כן, ידוע, יש כל מיני צדיקים שלא רוצים לאכול ביום כיפור למרות שהם חולים. ורבנים תמיד צריכים לשכנע אותם, דע לך שמצוות יום כיפור שלך היא לאכול. ותברך בכוונה לפני שאתה אוכל. לא רק שאין לך מצווה לצום. הקיום של היום כיפור שלך זה שאתה אוכל. זה כמובן לא נכון. זה דמגוגיה לבלבטים. אבל צריך להשתמש לבלבטים.
הערוץ האחרון, ואני שמעתי, זה דחויה, זה לא...
הבנתי?
התירוץ האחרון שהוא מביא פה זה דחויה ולא הותרה.
כן, ברור שזה דחויה, הכל פה לדעתי זה דחויה, אבל לא משנה, זה ברור, זה ודאי דחויה. זאת אומרת, פה החשש הוא שהחולה יגיע לסכנה, כי הוא צדיק ולא רוצה לאכול חזיר. אוקיי? אז לכן, עדיף לשחוט לו, כי לשחוט לו הוא אוכל בשר כשר, אני עושה את האיסור. לאכילת חזיר יכול להיות שהוא יירתע מלעשות את האיסור הזה, ואז הוא ימות. יש כל מיני צדיקים אמרצים כאלה, שהם מקפידים נורא, ובסוף עושים את מה, לא מה שההלכה אומרת. אוקיי?
אני לא חושבת
שזה. החולה נרתע מזה, זה סימן שזה נמצא עמוק עמוק ב...
יכול להיות שיש פה באמת אמירה לא על בלבטים, אלא על רתיעה פיזית, טבעית.
זה מה שאני חשבתי. זה פשוט אנשים רגילים לאכול כשר, וזה נראה להם דוחה לאכול את זה.
יכול להיות, כן, זה מדגיל אותו, אז הוא לא יוכל לאכול את זה פשוט, אז זה לא יעזור. בסדר, יכול להיות בהחלט. באמת חזיר או נבלה לבן אדם, זה בן אדם ששומר הלכה, זה באמת משהו שקשה לו לאכול את זה. בלי קשר כרגע לתפיסה ההנחתית של העניין. זה יכול להיות גם שזה זה. בכל אופן, זה דברי הראש, יש ברן, מקבילה מעניינת, הר"ן אומר ככה, לגרסינה בגמרא וכו', ונשאל הרע עבד, אתם רואות את זה? בלשון הזה, אם היה חולה שיש בו סכנה וצריך לשחוט לו תרנגולת, למה לא נאמר לנוכרי שינחור לו, ינחור כמובן יהרוג אותה, לא בשחיטה כשרה, ונאכילנו הנבלה שאין בה אלא איסור לאו, ולא נשחוט ונדחה שבת שיש בה איסור סקילה. וישיב שזה החולה איזה איסור עומד ומעקבו, ודאי איסור שבת, לא איסור נבלה, תדע. שאילו לא היה שבת, לא היינו מבקשים לו נבלה, אלא שחוטה. טוב, זה גם כן לוגיקה מוזרה קצת. הוא אומר, מה האיסור שמתנגש עם המחלה שלו? איסור שבת, לא איסור נבלה. למה? אם זה היה יום חול, אז ברור שהוא לא היה אוכל את הנבלה, היינו שוחטים לו ונותנים לו בשר כשר, נכון? לכן בעצם מה שמפריע לו כרגע זה איסור השבת. וכיוון שמה שמתנגש עם הפיקוח נפש שלו זה איסור השבת, אז זה גם האיסור שנדחה בפני פיקוח הנפש. תמיד איזה לוגיקה כזאת שכמובן אפשר להתווכח עליה, זה לא... אבל זה, זאת הטענה שלו. והוא ששבת... רגע... אלא שכותה, וכיוון שכן, האיסור העומד עליו ומעקבו הוא... ששבת כנראה, היתר גמור, לא איסור אחר. ולפיכך אין מתירים לו איסור נבלה עד כאן לשמה. ותמעני, שאם כן, מצא תרנגולת נחורה, נאכילנה אותו ולא נשחט לו. וכשם שאתה אומר איסור שבת מעקבו מלשחוט, כך איסור נבלה מעקבו מלאכול נבלה זו, כן, אתה יכול לעשות את אותה לוגיקה לכיוון ההפוך. ועוד, הוא אומר ביותר, אבל נראה לי, מה הוא אומר בעצמו, הרן? זה רן מאוד מאוד מפורסם.
בגלל שבכל אכילה
ואכילה
הוא עובר.
אבל נראה לי, דלגבי חולה אין איסור נבלה קל מאיסור שבת. דנאי דנבלה איסור לב, ושבת איסור סקילה, איקה חומרה אחרינה בנבלה, לפי שהאוכלה עובר בלב על כל כזית וכזית שבה. וכדאמרינה לגבי נזיר שהיה שותה יין וכולי, שאמרו לו אל תשתה, אל תשתה, והוא שותה, חייב על כל אחת ואחת. אבל לעניין שבת לא עובר אלא בשעת שחיטה. על כל הכזיתים שהוא יאכל אחר כך זה איסור אחד של שחיטה. וחד לאו, ואיקה, דמעשה שבת מותרים, וקיים על אני קודש ואין מעשה הקודש, ומעשה שבת זרק דרבנן, ומשומחי לבין הרבה דנבלה, לא מקרה איסור קל לגבי חד לאו דשבת, ואף על גב דעה ואיסור סקילה. זה, הרן הזה, הוא התחלה לסימן של האטוון דאורייטה שעוסק בכמויות מול איכויות. הרן הזה בעצם טוען שהכמות גוברת על האיכות. מה זאת אומרת? אם אתה אוכל נבלה, כל כזית וכזית שאתה אוכל הוא בעצם איסור דאורייתא, יותר מזה, כל רבע כזית. יש איסור חצי שיעור שגם הוא מן התוך. אבל נגיד אפילו על כל כזית. אז כל כזית וכזית שאתה אוכל הוא איסור דאורייתא. איסור קל, איסור לאו רגיל. לעומת זאת שבת, איסור מאוד חמור, איסור סקילה, אבל אתה אומר אותה פעם אחת, אתה שוחט את זה, ואחרי זה יש לך פרה שלמה לאכול. ביתר, אוקיי? כמובן, הפשטה, בישול, יש פה עוד כמה דברים, אבל רק לצורך העיקרון. אוקיי? וכיוון שכך, למרות שהאיסור החמור זה איסור שבת, כיוון שזה רק איסור אחד מול כמה איסורים בנבלה, עדיף לתת לו את איסור, לעשות את איסור השבת ולא לעבור על איסור הנבלה, כי הכמות מכריעה את האיכות.
איך הוא יכול לקבל החלטה כזאת, מה מכריעה?
זה מאוד,
הכמות או האיכות.
זה מאוד מוזר, אני אגיד יותר מזה גם. מי אמר שיש פה כמות? כמה כזיתים בשר הוא יאכל? שניים? כמה אתה יכול כבר יכול לאכול?
הוא אומר שאם זה רק אחד, אז זה ברור ש...
אם זה שניים, אז זה כבר מכריע, למה שניים ולא חמישה?
זה מה שאני שואל, איך אפשר בכלל להחליט? ובוא נלך למקרה אחר, אם זה איסור דה רבנן, אז בטוח היה אומר שעדיף לא לחלל שבת, בעבור 100 פעמים על איסור דה רבנן.
אני לא בטוח בכלל.
הרב, מי שאחזו בולמוס יאכל תרמיתר בשר.
לא הבנתי.
אני אומרת, אם מדובר במי שאחזו בולמוס,
כן.
אז הוא יאכל כמות רצינית.
לא משנה, אבל אם לא, ואם לא אחזו בולמוס...
מה שלמה?
ואם לא אחזו בולמוס, הרי זה פסיקה כללית.
בסדר, הוא מדבר על הפוטנציאל. יש פוטנציאל
שהוא אוכל... לא פוטנציאל, אין פוטנציאל. אם אחזו בולמוס אני מבין, ואם לא, איך הוא קובע את הגדר? נראה ממנו, הרי במקום אחד צריך לקבוע כלל אצבע, אי אפשר בכל סיטואציה להחליט לחוד. זאת אומרת, ככלל אצבע, מה שקובע הוא מספר האיסורים ולא איכותם. לא משנה כרגע, אם זה שניים נגד אחד, גם טוב. למרות שאני לא בטוח שהוא באמת מעביר את הקו בדיוק בשתיים או בשלוש או בחמש. אבל בגלל שהוא אי אפשר לנו להעביר קו, אז הוא אומר, בוא נקבע כלל אצבע. הכמות גוברת, כי אני לא יודע להכריע איזה איסורים באמת יותר בעייתיים, ודן שכר מצווה כנגד הפסדה, וכל מיני כן, אל תדון בקלים מול החמורים, וכיוון שכך הוא אומר, לך אחרי כמויות האיסורים. זה כלל האצבע. אם הייתי יכול לשים לך קו ברור, אולי הייתי שם קו אחר, אבל כיוון שאני חייב לקבוע כלל גורף, הכלל הגורף הוא שהכמות תמיד גוברת על האיכות. זאת הטענה. עכשיו, זה הערה מאוד מעניינת, אתה מכירות את הישבות בישיבות, כשאברהם, או גם אצל יצחק, היו שלושה מקרים כאלה, הם הגיעו לאבימלך או לפרעו שם במצרים, הוא אומר לו, אמרינה אחותי את, כי אחרת יהרגו אותי בשביל לקחת אותך. אז בישיבות שואלים, מה זאת אומרת, הרי המצרים יהרגו אותו כדי שהיא תהיה פנויה, ואז המלך יוכל להתחתן איתה. אז הם עוברים על איסור רצח כדי לחסוך את איסור ניוף. מה עדיף איסור רצח על איסור ניוף? שניהם זה משלוש העבירות החמורות. למה שהמצרים יתרחו להרוג את אברהם כדי להתיר את שרה, שיקחו את שרה בתור אשת איש, וזה הכל. אז הטענה היא, אז הפלפול המקובל הוא הפלפול של הרן, מביאים את הרן הזה. ואומרים, אם הוא יקיים יחסים עם שרה או עם רבקה, אז כל פעם ופעם הוא עובר איסור אשת איש. אבל אם הוא הורג את אברהם או את יצחק פעם אחת, אחרי זה היא מותרת, כל הפעמים שמקיים את היחסים זה מותר. אז כיוון שהוא
פוסק כמו הרן... אבל הוא יכול לשלוח מישהו אחר להרוג אותו. אפשר לשלוח מישהו אחר שיעשה את האיסור.
זה כבר אמרנו שאנחנו לא עושים חשבון מי עושה את האיסור.
זה כנראה עשו. זה הרבה יותר נקי לשלוח מישהו לעשות את הדבר הזה בלי שראית.
כמו שדוד המלך שלח את אוריה למות במלחמה, כן, עדיין יש תביעה עליו כמובן. בכל אופן, אז לענייננו, אז אני צוחק כמובן, זה פלפול ישיבתי חביב, אבל לענייננו בעצם זה מה שהר"ן טוען. הר"ן טוען שהכמות מכריעה את האיכות, ולכן עדיף לדחות לחולה. אגב, ביטלתי פה את השולחן ערוך. הייתם בשולחן ערוך?
איזה... זה היה פעם קודם.
לא, לא הפניתי אתכם לשולחן ערוך בזה, פשוט אני הזכרתי עכשיו שלא הפניתי אתכם. שולחן ערוך פוסק מהלכה בעניין הזה. רגע, שנייה אחת.
אבל באיזה סעיף?
זה בהלכות
שבת, לא?
שם כ"ח, זה אותו סימן.
סימן שם כ"ח, אבל איזה סעיף?
רגע, תכף אני פותח. הנה, סעיף י' משתף. עוד? היה חולה שיש בו סכנה, עוד פה סעיף י' היה חולה שיש בו סכנה וצריך בשר, שוחטים לו ואין אומרים נאכילנו נבלה. אבל אם היה החולה צריך לאכילה לאלתר והנבלה מוכנת מיד, והשחיטה מתאחרת לו, מאכילים אותו הנבלה. זה כמו השיטה הזאת בראש, שעדיפה השחיטה ולא הנבלה, וכמובן, אם זה מתאחר, אז לא. אבל שוב פעם, אם זה מתאחר, לכאורה מכאן ראיה נגד מה שאומר הקובץ שיעורים. משמע שאם אין בעיה של איחור, אלא רק השאלה, האם אני צריך, יש עליי חובה לשנות את הסיטואציה, אז יש עליי חובה לשנות את הסיטואציה. רק החשש של הסיכון העתידי, הוא זה שגורם להגיד, אל תחכה ותיתן לו, תאכיל אותו את ה... את ה...
נבלה.
אוקיי, עכשיו, רק אתחיל את, ה, את, ה, את החלק הבא, זה סעיף 14, הרמב"ם הלכות יסודי התורה.
כן, אני לא ראיתי מה זה שייך לעניין שם.
מה, לא הבנתי?
לא ראיתי מה זה שייך לעניין שלנו. בהלכות יסודי התורה.
עוד רגע, תראה.
בסעיף ד'
וו. נכון. סעיף ד' וו, אבל בשביל הקונטקסט רציתי שתראו גם את ההקשר. אוקיי, הוא מדבר בעצם על הלכות קידוש השם. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה וכולי. ויש יהרג בעל יעבור, כן? בכל המצוות לא, אבל בשלוש החמורות כן. הלכה ב', במה דברים אמורים בשאר המצוות, חוץ מעבודת כוכבים, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל שלוש עבירות אלו, אם הוא אמר לו, עבור על אחת מהם או תיהרג, יהרג בעל יעבור. בסדר? בכל הדברים האלו שלא בשעת הגזרה, אבל בשעת הגזרה זה משהו אחר, אז צריך להיהרג על הכל. הלכה ד', היא החשובה לענייננו. כל מי שנאמר בו יעבור ועל יהרג, ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. זה משפט נהדר של הרמב״ם, כן? אתה בעצם מסרת את נפשך על מצווה רגילה, לא על שלוש החמורות, אז בעצם אתה מת עכשיו. עברת עבירה ואתה מתחייב בנפשך על זה שאתה מת. וכל מי שנאמר בו יהרג בעל יעבור ונהרג ולא עבר איזה קידש את השם, היה בשרה מישראל קידש את השם הרבים וכו'.
כלומר, בפיקוח נפש, שזה לא משלושת העבירות, הוא היה צריך לעבור.
מה, לא הבנתי?
אם זה שייך לענייננו, אז אתה רוצה להגיד שבפיקוח נפש, הוא היה צריך לעבור, כי זה לא משלושת העבירות.
רגע, רגע, לא, לא, אני עוד לא רוצה להגיד, אתה יודע, קורא את הרקע. ואם היה בעשרה מישראל, כן, אני ממשיך, אם היה בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים, הוא ביטל מצוות עשה שהיא קידוש השם, עבר מצוות לא תעשה שהיא חילול השם, באוף על פי כן, מפני שעבר באונס, אין מלכין אותו. ואין צריך לומר שאין ממיתים אותו בעידין, אפילו הרג באונס. שאין מלכין וממיתין, אלא לעובר ברצונו ובעדים והתראה. שנאמר, ונותן מזה עולמו, לנותת ינית פניי באיש ההוא, פי השמוע למדו, הוא ולא אנוס, ולא שוגג, ולא מוטה, וכו'. בסדר, זה כל הקטע החשוב לענייננו בהלכה ד'. אז יש פה בעצם פטור מאונס, גם בשלוש עבירות החמורות, שבעצם אתה צריך להיהרג ולא לעבור, לא עמדת בניסיון. עברת ולא נהרגת. אז עברת על איסור עבודה זרה או על רצח. אתה לא חייב מיתה על זה. למה? למרות שהיה אסור לך לעשות את זה, עדיין אתה נחשב אנוס, אוקיי? זה מה שאומר הרמב״ם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו', אני מדלג רגע על ה', הלכה ו', כי עניין שאמרו באונסים, כך אמרו בחולאים. כיצד? מי שחלה ונטה למות ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מייסורים שבתורה, עושים ומתרפים בכל ייסורים שבתורה במקום סכנה, חוץ מעבודת כוחמים גילוי עוד ושפיכות דמים. שאפילו במקום סכנה אין מתרפים בהם. עד כאן, הכל בסדר, נכון? זה ממש פיקוח נפש. זה ההלכה שנוגעת אלינו. במקום של פיקוח נפש, אז זה בעצם חולאים. אומר הרמב״ם, חולאים זה כמו אונסים, כמו מי שמאיים עליך, מותר לך להינצל במחיר של עבירה חוץ משלוש החמורות, גם אם אתה חולה, לא מישהו מאיים עליך, המחלה מאיימת עליך, אז מותר לך לעבור את כל האיסורים חוץ משלוש החמורות. בסדר? שאפילו במקום סכנה הם מתרפים בהם. המשפט החשוב הוא הזה, הבא, האחרון. ואם עבר ונתרפה, עונשין אותו בעידין, עונש הראוי לו.
ונתרפה בשלושת האיסורים האלה.
כן, שלושת העבירות החמורות. רק מישהו חולה ולקח משהו של עבודה זרה כדי להתרפא, שזה אסור. עונשים אותו בעידין, עונש הראוי לו. איך זה מסתדר עם מה שהוא אמר למעלה שלא עונשים?
נכון.
אז נחלקו פה האחרונים. יש אחרונים שטוענים שעונש הראוי לו, הכוונה, ענישה שלא מן הדין. זה לא באמת עונש מיטה שמגיע לו לסור עבודה זרה, אלא מלכות מרדות או משהו, סנקציה על זה שהוא לא עשה כהלכה. רק אז עולה השאלה, אז למה למעלה הוא לא כותב אותו דבר? הוא אומר שהוא פטור לעונש, הוא לא כותב ועונשים אותו בדין עונש הראוי לו.
אבל
מתרפא
זה על ידי אחרים, הוא היה
אנוס פה. לא, לא, לא.
מתרפא זה מרצונו.
לא, לא, לא משנה אם על ידי אחרים או על ידי עצמו, אין שום קשר.
לא, אבל זה מרצונו.
זה מישהו שיש בו סכנה ומאכילים אותו בדבר שהוא...
הוא אוכל, או אוכל, מאכלות אסורות בגלל הסכנה.
מרצונו חושי, אם זה, אם הוא לא יודע, אז אי אפשר להניש.
לא, לא, זה משהו אחר, ברור, זה משהו החליט על זה. אז, אז, אז עונשים אותו בדין עונש שראו לו, אם נגיד שזה רק עונשי מכות מרדות, או לא עונש שממש מן הדין, אז עולה השאלה, אז למה למעלה לא כתבת את זה? שכשמאיימים עליי שיהרגו אותי, אם אני לא עבוד עבודה זרה, לא עמדתי בניסיון, עבדתי עבודה זרה. מה כתב הרמב״ם למעלה? לא עונשים אותי, אני פטור, כי זה עונס, למרות שעברתי עבירה. למה הוא לא כותב שם ועונשים אותו בדין עונש הראוי לו? למה הוא לא כותב שם ועונשים אותו בדין עונש הראוי לו? אותו דבר. לכן אומר האור שמח ועוד אחרונים, שהרמב״ם מתכוון עונש הראוי לו זה עונשי בית דין ממש. עונש מיטה, כמו מי שעבר עבודה זרה. אז בעצם יוצא שלמרות שהרמב״ם פותח את ה...
אתה אמרו בחולאים.
רגע.
אבל הוא בעצמו אומר שזה אותו דבר.
כן, אני עכשיו נעיר את זה. הרמב״ם פותח את ההלכה הזאת כעניין שאמרו באונסים, כך אמרו בחולאים. אומר האור שמח, זה רק לגבי העיקרון. אבל לגבי העונש במי שכן עבר, בכל זאת, יש הבדל בין אונסים ובין חולאים. באונסים אין עונש, ובחולאים יש עונש, למרות שהיית אנוס. השאלה היא למה. אז זה אני אשאיר לפעם הבאה. זאת החידה שבה נעסוק בפעם הבאה, את השאלה ששאלתי על הלכה ה' והכסף משנה, כנראה כבר לא אספיק להגיע לזה, זו שאלה מאוד מעניינת, כתבתי עליה מאמר, אם תרצו, תוכלו לקרוא שם, על מה זה היה, על הפרדת תאומי סיעה, שם התייחסתי לרמב"ם הזה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
תודה.